ברשות ראשי הישיבה וחברי הפאנל, הרב יואל בינון שצריך להיכנס עוד רגע, הרב ברוך גיגי, ראש הישיבה, והרב שמואל דוד, רב העיר אפולה. הנושא שלנו זה יחד שבטי ישראל, והשאלה המרכזית שתעמוד לפנינו היום, שנצטרך לפחות לשמוע דעות שונות, אני מקווה שזה יהיה דעות שונות ולא כולם יגידו אותם דברים, אבל השאלה המרכזית תהיה באיזה מידה אנחנו פה במצב של קיבוץ גלויות, האם אנחנו אמורים לשמור על המנהגים שאותם הביאו אבותינו מכל מקום שבו הם הגיעו, או שאנחנו בעצם צריכים לגבש איזשהו מנהג אחיד פה במדינת ישראל, מנהג ארץ ישראל. כיוון שימינו האלה הם עוסקים בדמותו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אז אני רוצה להתחיל עם סיפור שאולי יהיה בעצם בבחינת השאלה שאני מציב לדוברים. לפני למעלה מ-60 שנה, תקנה מועצת הרבנות הראשית לישראל בראשות הרב הרצוג והרב עוזיאל מספר תקנות במגמה להביא לאחדות מנהגים בארץ ישראל, ובין שאר התקנות היא תקנה תקנה שאין לייבם. וכך לשון התקנה, אני קורא רק קטעים: לרגל קיבוץ גלויות מכל תפוצות הגולה, מקצווי ארץ ואיים רחוקים וכן הלאה, שמתיישבים בארץ ומביאים איתם מנהגים קדומים שאינם הולמים לתקנות חכמים מרי דארה דישראל שבעיר הקודש ירושלים, ותקנות רבני הקהילות בישראל בענייני קידושים ונישואים ובני גיטין וגירושים, ייבום וחליצה, ודבר זה עלול להביא מחלוקות או מחלוקת בישראל ולהרוס את שלום בית ישראל. לזאת מצאנו וראינו חובה לעצמנו לחדש תקנותיהם של רבותינו הקדמונים זצ"ל, ולהוסיף עוד תקנות כאלה שהשעה מחייבת אותם מפני דרכי שלום ושלום הבית בישראל. בהם אותם התקנות תופסים מקום יסודי לכל תקנות רבותינו הקדמונים מימי משה רבנו ועד הדורות האחרונים לקהילותיהם. ואז הם כותבים ככה: ברשות קודש הבריחו ושכינתי, וברשות בית דין של מעלה ובית דין של מטה, וברשות רבנן קדמי מרי ארה דישראל, ובהסכמת הגאונים הגדולים חברי המועצה המורחבת של הרבנות הראשית בישראל, גוזרים ומתקנים בתוקף תורת הקודש ככל תקנות ישראל שנעשו בישראל לקהילותיהם ולדורות עולם. ואז בין השאר הם גוזרים שם ארבע תקנות, ארבע או נדמה לי ארבע או חמש תקנות, ואחד מהם זה ש לא לייבם אלא לחלוץ, ולא לתת אישור לאנשים לייבם. תכף נראה, אנחנו גוזרים על תושבי ארץ ישראל ואלה שיעלו והתיישבו מעתה והלאה לאסור עליהם מצוות ייבום לגמרי, וחייבים לחלוץ. והם כותבים כה: ומשום דרכי שלום ואחדות במדינת ישראל, שלא תהיה תורה כשתי תורות. וזהו, זאת אלפי, ואין איסור זה אפשר להתירו רק במסיבות מיוחדות, ועל פי החלטת המועצה המורחבת בחתימת הרבנים הראשיים בישראל. באותה שנה היה הרב עובדיה יוסף צעיר, והוא היה במצרים באותה שנה, ושנה אחרי זה הוא חוזר לארץ והוא מתמנה לדיין בפתח תקווה. ובאחד הימים בא לפניו אחד מעולי תימן, והוא מבקש לייבם את אשת אחיו שנפטר, והיבמה לא חפצה בו, היבמה לא הייתה חפצה בו, והרב עובדיה יוסף משכנע את האישה להסכים להתייבם, ומתעלם במודע מתקנת הרבנות הראשית לישראל. אחר כך, למעלה מ-20 שנה מאוחר יותר, לפני כ-40 שנה, בזמן מלחמת יום כיפור, הוא היה הראשון לציון, פונים אליו הרבנים הראשיים לתל אביב בשאלה דומה, ומזכירים את מה שהוא עשה גם כשהוא היה פתח תקווה וגם אחרי זה שהוא היה בתל אביב, רב של תל אביב. הוא פסק לייבם בניגוד תקנת הרבנות הראשית, ויש לו תשובות ארוכות איזה לרב על יוסף, שבו הוא שולל מכל וכל את זכותה של הרבנות לתקן תקנה כזאת, והוא אומר שהתקנה הזאת לא מחייבת אותם, והוא מתמודד בדיוק בשאלה שאנחנו דנים בה. כלומר, מצד אחד הוא אומר שאנחנו, אין בזה דבר חס ושלום נגד אחדות האומה ונגד ערכי שלום, והוא שולל את הנימוק הזה של אחדות האומה במדינת ישראל, ושלא תהיה תורה כשתי תורות, ויש לזה הפרזה, ואין זה נכון, וזה מעשים בכל יום, שמורים לאשכנזים כך, ולספרדים אחרת, וכך הוא עומד ודוחה את הדברים, ומסקנתו היא חליל לנו לבטל פסקי רבותינו, ובפרט פסקי מרן השולחן ערוך, בשביל דמיון של אחדות האומה. ואין כל תוקף בתקנה החדשה של הרבנות הראשית לישראל ונשיאיה לבטל מצוות ייבום מהספרדים ועדות המזרח וחלילה לשמוע להם בזה. זה הרב עובדיה יוסף. והוא תומע את המאה ותוקף גם את הרב עוזיאל שהיה אחד מהחותמים על זה, והוא היה באותו זמן יחד עם הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, שהוא נותן את ידו לתקנה הזאת, והוא מדבר על כך גם בהזדמנות אחרת. הוא מדבר על כך שבישיבה של מועצת הרבנות הראשית היה דיון לגבי שחיטה ובדיקות בתי המטבחיים, והרב עוזיאל הציע שם בלשונו של הרב יוסף, מתוך רוב אהבתו לאחדות האומה והסרת מחיצות ההבדלים שבין העדות, הוא הציע לוותר על השחיטה הספרדית ולאחד את השחיטות בירושלים, והוא הסכים שגם הספרדים יקבלו עליהם את מנהגי האשכנזים. אבל שם גם כנגד זה הוא יוצא ב צורת עקיפה ושולל את העניין הזה. אז אני את העניין הזה, אני את השאלה הקשה הזאת אני מציב בתור שאלה ראשונה לצוות, באיזה מידה באמת צריך ללכת לכיוון שהלך הרב עוזיאל והרב הרצוג, שהם ניסו לעשות איזשהו אחדות פה ולגרום לאיזשהו מנהג ארץ ישראל אחד ויחיד, או שבעצם צריך ללכת לכיוון של הרב עובדיה יוסף שאמר מה פתאום צריך לשמר את המנהגים. האמת היא שהשאלה היא הרבה יותר מסובכת ומורכבת, כיוון שהרב עובדיה יוסף עצמו, כאשר הדבר נוגע למנהגי הספרדים, זאת אומרת בספרדים עצמם היו הרבה מאוד מנהגים, ומרוקו וצפון אפריקה ומצרים וכן הלאה וכן הלאה, ותימנים, שם היה גישתו בדיוק הפוכה. שם הוא דרש לאחד את כל המנהגים ולקבוע שהכל ילכו על פי בית יוסף, על רבי יוסף קארו ועל פי המחבר, להחזיר עטרה ליושנה. ושם הוא עצמו בעצם לא קיבל את זה שצריך להיות פיצול, ושם הוא דרש שבאמת תהיה אחדות. אז אנחנו רואים שהשאלה הזאת היא לא פשוטה, ואולי נשמע פה מהדוברים שיחכימו אותנו קצת בנושא הזה ובכיוון שבו מן הראוי ללכת. אני אבקש מהרב יואל בן נון לפתוח.
תביא לי את זה, כי אני לא יכול
לעמוד. אוקיי. איך אני יכול להביא את זה? זה כבר שאלה גדולה. רק את המיקרופון.
שלום עליכם. אני חזרתי מזה עתה מבית החולים ועברתי עוד צנתור ברוך השם. עכשיו יש לי שישה סדרי משנה, או חמישה חומשי תורה וספר יהושע שם. המצנתר אמר תחליט מה שאתה רוצה, איך תקרא להם. אני כדי לפתוח בזה, אני אומר שכשריבנו העולמים רוצה לעשות נס חד פעמי, הוא עושה אותו בעצמו. אבל כשהוא רוצה לעשות נס קבוע, שיהפוך לפרוצדורה, הוא משתמש בבני אדם. כי אחרת זה אי אפשר. וזה עניין הציונות, וזה עניין הרפואה. על ידי בני אדם אפשר להפוך נס לתופעה קבועה. אז זה למשל צנתורים. עכשיו נחזור לנושא. כבר אמר הרב ויטמן בפתיחתו, שהרב עובדיה בעצמו חתר לאחדות האומה ואחדות המנהגים. כי המאבק שלו על זה שמרן, מרן הבית יוסף, כיום ברחוב הישראלי מרן זה הרב עובדיה, אבל מרן הבית יוסף הוא בעצם הסנדרי ואמר לדיאטרה של ארץ ישראל, ואילו רק לא התעקשו האשכנזים שהגיעו ארצה להמשיך לנהוג כמנהגי הרמה, הרמה היה מר הדיאטרה בארצות אירופה, אבל לא כאן. הרב עובדיה שמעתי במפורש באמור אוזנים מפיו שאמר על האשכנזים שהגיעו ארצה כמה קלמתי. אחד אחד התערב בסיר, כל אחד בפני עצמו, וכל אחד נהיה בן ארץ ישראל, וארץ ישראל מר הדיאטרה זה הבית יוסף, וגמרנו. אז הרב עובדיה לא חתר להחמית על אומה, הוא חתר, הוא עוד איך. הוא לא הסכים לאישור הקו עם מנהגים אשכנזיים מובהקים מאירופה, שזה מה שהקו שהלך בו הרב עוזיאל, גם בענייני עיבור, גם בענייני בשתי נשים, ואפילו הרב עוזיאל שקל אפילו בשחיטה. הוא לא היה מוכן שהמנהג הארץ ישראלי שנוסד על ידי מרן מחבר שולחן ערוך שדעתו התקבלה בכל עם ישראל, הוא יסוג לאחור מפני מנהגים אשכנזיים, כי הוא נלחם על מה שהוא ראה בעיניו כך ראה הארץ ישראלית. מי שבא לארץ ישראל, אז מר הדיאטרה פה זה מרן הבית יוסף. זה ככה אני מבין את הרב עובדיה. וכמובן שיש בזה הרבה אמת, כי הרמ"א כותב, בארצות אלו, במדינות אלו, מה אנחנו במדינות אלו? אנחנו לא שם. מאיזה תוקף אפשר להכיל את השולחן ערוך על כולם? פשוט, זה פשט בכל ישראל. גם גדולי אשכנז קיבלו את השולחן ערוך עם ההגאות וההערות, וממילא רוח הקודש הזאת של בית יוסף, זאת ההכרעה הגדולה. וכפי ששמענו מהראשון לציון הנבחר בשיעור שלו, כל פסיקה של בית יוסף זה בבת אחת גם רוח הקודש, כי זה המגיד מישרי. לא לכל אחד אפשר להגיד דברים כאלה, ואני יודע אם כולם יודעים מה זה מגיד מישרי. זה בעצם התפיסה. יש לי תמיהות נוספות על הרב עובדיה עצמו, כי יש מקומות שהוא נטע משולחן ערוך. אחד מפורסם, שבענייני סליחות, זמני סליחות, הוא פסק כמו ארי נגד מרן. מרן בשימן א' משולחן ערוך אומר שחילופי השמורת הם זמנים טובים לתחנונים. סימן אלף בשולחן ערוך. אז מה רצה הרב עובדיה לסליחות בעשר בלילה? זה בדיוק הזמן המסוגל על בשולחן ערוך. שלחתי את ידידי הרב בן אילאו שעבד, עשה עבודה דוקטור על הרב עובדיה, שלחתי אותו לשאול אותו, כי לא ראיתי שאני אצליח להגיע אליו לשאלה כזאת. אז אחרי מאמצים הוא חזר אליי ואמר, בענייני תפילה ואחרי ניסיונות קשים שהיו לו במצרים, היו כמה דברים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, בענייני תפילה הוא החליט שצריך ללכת לפי מנהגי הארי. מה לעשות שאני חושב שמרן צודק? אני במצב מוזר. אני חושב שמרן שולחן ערוך צודק, בעיקר במציאות זמננו, שכל המזיקים עלי אדמות עברו לחצי השני של הלילה בגלל החשמל. לחצי השני. ולהגיד היום, בימי הארי לא היה אדיסון, לא היה חשמל. להגיד שהיום המזיקים של השמיים עובדים בחצי הראשון, ורק המזיקים של שודתי הארץ עובדים בחצי השני. שאלו את המשטרה. מתי יש יותר בעצות וכל זה. זה לא נראה. אני אמרתי את זה בצורה חביבה כזאת. נראה לי שלא נכון לאחר סליחות עד אחרי חצות, כי כשקדמוננו התכוונו לסליחות שאחרי חצות הם התכוונו שקמים ליום חדש. הם לא התכוונו שהולכים לישון אחרי סליחות. אם הולכים לישון אחרי סליחות, עדיף שיעשו אותם עשר בערב. כי עדיף שישמו כמו שצריך, וינגעו בזהירות, ויהיו לילה יפי. וגם ילמדו מהכל. למה סליחות ב-12:30, ללכת לישון ולקום אחרי זה לתפילה? בעיניי זה עיוות גדול. ואני חושב שמה שאני אומר הולך לפי מהן, אז מה לעשות? יש פה ויכוח. יש משהו מאוד רציני בכיוון של הרב עובדיה, ואינני חושב שהוא חולק לחלוטין על הרעיון של הרב הרצוג והרב עוזיאל, אלא על המנגינה שלו. זאת אומרת, במנגינה של עדות המזרח, זה בסדר. במנגינה אשכנזית שהרב עוזיאל מחופף אליה את ראשו, זה לא בסדר. ולכן הוא התנגד לדברים האלה, במיוחד. אני חושב שהרב הרצוג והרב עוזיאל צדקו וגם הצליחו ברוך השם, ויש דברים שאכן צריך להכריע ככה, ואני חושב שזה היום בכלל המקרים האלה של ייבום שהרב עובדיה התיר לחריגים שבחריגים, אין ייבום. יש חליצה ואין ייבום, ואין שתי נשים אלא בדרכים מוזרות ובמקרים חריגים, ובסך הכל התקנה של הרב הרצוג והרב עוזיאל היא נכונה והיא גם הצליחה. וגם הרב עובדיה די הצליח. הוא די הצליח בזה שמהפיצול של המנהגים הוא הוביל מנהג מרכזי אחד, שמבחינתו גם האשכנזים יכולים להתיישר איתו. אני, כדי להציב את הרעיון, חוזר לרב יהודה אלקלעי, שבעיניי, אם לרב, לבית יוסף המגיד, והיה רוח הקודש אצלו, אין לי צל של ספק שהיה גם רוח הקודש לרב יהודה אלקלעי. אני מוכן להוכיח את זה למי שמבקש הוכחות. והרב אלקלעי כתב ככה, בכתבי הרב אלקלעי כרך א' עמוד 247, מי שרוצה לבדוק אותי. הוא מצא עוד רעה חולה בינינו, כי אפילו בקריאת התורה ובתפילה אנו מחולקים במבטא ובהגייה. הוא מפרט את ההבדלים בין ספרדים לאשכנזים ומוסיף. מי יודע איזה יחשב זה או זה, אבל על כל פנים בוודאי וגמור לא לרצון השם הוא שכל כך נהיה מחולקים ומפרדים, שלא נוכל לקרוא פסוק אחד או דיבור אחד כאחד או להתפלל יחד. וזה לא עיקר מקרי התורה שאין לשנות. הוא כותב שם, לא תהיה עבודת השם שלנו מנהג ספרד, איטליה, צפון אפריקה, תימן, בבל, ארץ ישראל, מצרים, אשכנז, הוא מוסר את כל הרשימה של המנהגים. אבל אין ביד איש אחד לתקן את המעוות הזה. כתב הרב אלקלעי. עד שתשוב העטרה לישנה, אם ישמעתם מי התחיל בזה, וימונו זקנים בעלי תושייה שמהם תצא תורה וחליץ מהם. כי רק הם יוכלו באמת לכונן את עבודת השם שלנו בנוסח כזה שיהיה נוסח אחיד. הראשון לציון הנבחר הביא בפגישה המוקדמת את אותו סיפור ידוע עם בן גוריון והרב גורן, שהרב גורן עשה נוסח אחיד לצהל ומתוך מגמה כזאת, והוא הביא את זה לבן גוריון, ובן גוריון אמר, אז טוב, אז עכשיו יש עוד נוסח. בגרסה שאני זוכר את הסיפור, זה היה 12 ו-16, אבל הראשון לציון אמר 18 ו-19.
האמת היא שזה לא עוד נוסח, כי זה הנוסח שכבר קיים, זה אחד מ-18
הנוסחים. נכון, נכון, רק מחר אחד. אני חושב שהרב אלקלעי היה באמת אישיות יוצאת דופן משכמה ומעלה. באחד המקומות הוא כתב על, הרי כל התוכנית של הרצל, כל תוכנית הקונגרסים, כל הרעיון של הציונות המדינית לפי תפיסתו של הרצל, הכל נמצא אצל הרב אלקלעי, רק דור אחד לפני זה. והמועמד שלו להיות מנהיג האומה ומשיח בן יוסף, בפירוש הוא קורא לו ככה, היה משה מנטיפלם. רק מה, לא שמרו לי. זה הכל. לא שמרו לי, לא ספרדים ולא אשכנזים. מי ידע את זה? והוא כתב שהוא יודע, מודע לגמרי לזה שדבריו אינם נשמעים. ועל זה הוא כתב, אני יודע את מיעוט אלוקי, נפשי יודעת מאוד את רוב מבקרי הספרים, שזה ברקן כסל, למה לתת דופי בדברי אמת ולסלף דברי צדיקים, קל וחומר על עניין סתום כזה שנשכח כמת מלב. מה זה הדבר הזה? לעשות אספה שמציגי כל ידי העולם, ולבחור מנהיג, ולבקש מאומות אירופה רשות עלייה המונית של יהודים לארץ ישראל. ואני בתומי אלך, כי נשארים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים יקשיבו בם. קנאת השם צבאות תעשה זאת. ותהי זה את נחמתי, כי האמת יורד דרכו, ואם לא יעשה השכל, יעשה הזמן. אני קורא את זה עם דמעות בעיניים, תמיד בהתרגשות, כי מה שלא עשה השכל, כן עשה הזמן. רק שהמחירים היו קריטיים. מה שלא רצו לשמוע על הרב אלקלעי בזמנו, יצא אחר כך. אותה תוכנית עצמה, בדרכים אחרות, באופנים אחרים, אבל במחירים קריטיים מאוד. מה שלא יעשה השכל, יעשה הזמן. ובן הרב אלקלעי אמר, לא ייתכן בדבר שאינו מעיקרי התורה, שלא נוכל להתפלל ביחד. אומרים לי, שמעתי אומרים, 12 שערים יש בשמיים ו12 שבטים. והתפילות נכנסות כל אחד לשער אחר. אני זוכר אחד מרבני נאוראי בחיפה שאמר שמחן באשכנזים כאלה שאומרים את הברכות במבטא ספרדי ישראלי, אבל את שם השם הם מקפידים לומר בקמץ אור. שהוא אמר בהומור כהן, בשערי השמיים, שם השם שלהם נכנס בשער אחד, והברכה נכנסת בשער אחר, ויש להם ברכות לבטלה. למעדרים ברכות לבטלה. אני חושב שזה נכון, אי אפשר לרכב על פרי רוחשי. גם כך וגם כך. אם קמץ עוד, נעשה את כל הקמץ עוד. מה אמר הרב אלקלעי? לא ייתכן שלא נוכל להתפלל ביחד. אנחנו מתפללים כאילו אנחנו עדיין שמה. אנחנו עדיין שמה. באשכנז, במזרח אירופה, בתימן, בצפון אפריקה, אנחנו עדיין שם, אנחנו בגולה. ואנחנו מקפידים להתפלל ככה. אנחנו כל כך מקפידים להתפלל ככה, שאנחנו גם אומרים שתעלינו בשמחה לארצנו, שבת בשבתו, שבעיניי זה קרוב להיות דבר שקרים, שלא יקרה מנגד עיני השם. להגיד, לעמוד בארץ ישראל, בניסים הגדולים האלה, ובמקום להגיד שתעלה את כל החיים בשמחה לארצנו, להגיד שתעלינו לארצנו כאילו אנחנו עוד שמה. אנחנו מתפללים כאילו אנחנו עוד שמה. ואנחנו לא. אז כאן הבעיה הגדולה. מי שאומר לי שנוסחי התפילה שלנו הם 12 שבטים, זה תחילה בקשה. ומי שיודע מקורות התפילה, יודע שנוסחי ארץ ישראל הקדומים שמצאו בגניזה ובמקומות אחרים, נעלמו. נוסח תפילת בבל השתלט על כל קהילות ועדות ישראל, חוץ מבית ישראל באתיופיה, שם לא הגיע. היחידים שיכולים להגיד שהם שבט אחר זה עולי אתיופיה. ומי שקורא ושם לב לאיך הם מתפללים, איך הם עובדים את השם, הם שבט אחר. באמת שבט אחר. כל השאר נוסח בבל כבש. מה כל ההבדלים האלה? כל ההבדלים זה הבדלים פעוטים וממש ענפים דקים בנוסח התפילה העיקרית זה שער אחד. וברוך השם שזה קרה. כי אחרת אינני יודע איך עם ישראל היה שורד בגלויות, תשוב ותבדקו, תראו את ההבדלים בינינו לבינו לאתיופיה, המסורת שלהם, תראו את הפערים האלה, עם פערים כאלה, אני לא יודע איך, אם היו מסורתים, נוסח בבל השתלט. זה כולם נוסח בבל, וכל ההבדלים הם בקצת נוסחאות וקצת מנגינות. זה ממש לא 12 שערים, זה שער אחד. אז למה צריך לשמור את בתי הכנסת הנפרדים? כדי להתפלל כאילו אנחנו עוד שמה.
בגלל
המנגינות,
בגלל המנגינות.
בגלל המנגינות.
אני
יודע, אין ספק, אני מסכים שהסיפור, אבל אני בעד הרבה, אני בעד שילוב מנגינות. אני יודע שהיינו זוכים להתפלל ביחד במנגינות משולבות, פעם ככה ופעם ככה, יש מקומות שזה קורה. ברוך השם שיש מקומות שזה קורה. אני רוצה להוסיף דבר אחד, אנחנו בארץ ישראל. ויש לנו עוד דרכים לברר הלכות של חז"ל. אין לי צל של ספק שאם לא הייתי לוקח את רבנו תם ואת הרמה ביחד לסיום בדרום הר חברון וברמת הגולן, הייתי מראה להם מזוזות, שקעי מזוזות, בעשרות מימי חז"ל, הן כולן עומדות. זאת אומרת, הבית יוסף זה לא רק מרד הערת ישראל, ככה נהגו קדמוננו. אין לי שום ספק שרבנותם והרמה היו חוזרים בהם. הייתי מראה להם את זה, הם היו חוזרים בהם. אני בטוח בזה ב-100%, לא יכול להישמע, אבל אני בטוח בזה. אם הם היו משתכנעים שאלה מזוזות מימי התלמיד, שלא אם הייתי מצליח לשכנע אותם שאלהם זוזות ממי התלמוד, אני חושב שהייתי מצליח לשכנע אותם. יש דרכים לקבל להחלטות. עכשיו, בכל זאת, גיוון מנהגים, אני לא אמין. אבל ספרדים ואשכנזים ולהתפלל כאילו היינו שם, אנחנו לא ספרדים, אנחנו לא אשכנזים. אנחנו עם ישראל. ומי שרוצה לנהוג אשכנזי, לפי דעתי אשכנזי, שרצה להתפלל בבית כנסת של בית המזרח, כי זה שם מדבר אליו בו ומחמם אותו ואוהב את זה, אני לא רואה שום בעיה. אולי צריך לעשות מטרת נדרים? אולי. ביתר ביטחון.
תודה רבה לרב יואל. אתם תדברו מפמונה. תודה רבה לרב יואל. תמיד הדברים של הרב יואל ככה מעוררים תגובות ותמיד מקוריים ומאתגרים. אני רק רוצה לומר שעכשיו שמענו את הנציג הספרדים, ועכשיו אנחנו נשמע את נציג האשכנזים עוד מעט. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה, בגלל שאני, אין פה בכלל נציג לאשכנזים פה בכלל נראה לי, בגלל שגם אני וגם הרב יואל, שנינו מתפללים סליחות עם הספרדים. אנחנו עוד לא אוכלים קטניות ביחד, אולי הרב יואל כן כבר. אבל... ואתה, הרב גיגי מתפעל מהאשכנזים, זה הסיבה.
אבל הרב אלטמן, הסליחות שלי האמיתיות משולבות.
כן, אני יודע, אני יודע. בכל אופן, אז... ואנחנו עושים את זה בעלות השחר, לפני עלות השחר, לא, בעלות השחר, אבל לפני תפילת הנץ, מוקדם בבוקר. והשנה זה היה אגב טוב מאוד, שלא החליפו את השעון, אז זה היה יותר מאוחר. בכל אופן, אני אזמין את הרב ברוך גיגי להציג את דבריו בעניין.
אני כשאני בא לדון בסוגיה הזאת, ומה לעשות שאני בא מעולמה של הלכה, אז אני שוקל ודן בסוגיה הזאת מן משקפיים הלכתיות. ובמשקפיים הלכתיות השאלות האלה הן שאלות סבוכות, מורכבות. אבל לפני שאני אתחיל, אני רוצה ברשותכם לספר סיפור. ידועה תקנת רבי אבאו בקיסריה בעניין תקיעות שופר. וידועה השאלה שעסקו בה הראשונים, כיצד זה נפל בלבול בתקיעות השופר, וכי לא תקום מדי שנה בשנה, ולא ידעו מהי תרועה, כולם ידעו מהי תרועה. אלא מהי? ויש באמת בראשונים דעות שונות בעניין הזה. הרמב״ם כותב בהלכות שופר, הוא באמת כותב שאכן היה בלבול מרוב הגלויות וכו' להתבלבלו. ונפל ספק בזהות התרועה. אבל רב הייגאון מובא בבעל המאור שם בראש השנה ועוד, הייתה לו תפיסה אחרת. הוא טוען שמימי משה התרועה הייתה, יש שנהגו לעשות שברים כתרועה, ויש שנהגו לעשות תרועה כתרועה, ויש נהגו לעשות שברים תרועה כתרועה. עדיין היו בעצם שלוש תרועות שסבבו בעולמו ברחוב היהודי. היו כאלה שגנחו, והיו כאלה שיללו, והיו גם כאלה שגנחו ויללו. לפי הגמרא אין אופציה רביעית, אז היו שלושת האופציות האלה היו. לפי מה שיוצא משם, כשרבי אבאו בא לאחד את המנהגים, לא מדבר על זה, כולם קשרים לדעת לפי הדעה הזו, כשרבי אבאו בא לאחד את המנהגים, אז הוא בא ואמר, בוא נעשה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. והדברים אמורים, זה הסיכוי. כל עוד לא יבוא משיח צדקנו, זה הסיכוי היחיד, להערכתי, באמת לאחד מנהגים. כיוון שבחת לא מציע שנתפלל שלוש תפילות בכל אחת מן התפילות, אז נראה לי שזה לא, שום דבר לא יעבוד באמת בצורה אמיתית בצורה הזאת. הדבר היחיד שעזר, אם זה נכון, אם עמדת רב הייגאון נכונה באשר לזה, יש לי קצת ספקות באשר לנכונות העובדתית של התיאור ההיסטורי שם, אז אני אז לפחות יש לי כאן איזשהו דגם של כיצד מאחדים מנהגים אם רוצים. נכון, הוא צודק הרב יואל בנקודה הזו, שהוויכוח האמיתי בין הרב עוזיאל והרב הרצוג לבין הרב עובדיה הוא לא בשאלה העקרונית. הרב עובדיה יוסף בעצם במידה רבה כאב את הניסיון, או יותר מאשר ניסיון, את ההשתלטות של ההגמוניה האשכנזית על מנהגי ספרד. והרב עוזיאל, שהייתה לו משנה אחדותית יסודית מאוד, הוא היה מוכן לשלם את המחיר הזה בשביל ליצור את האחדות. והרב עובדיה יוסף היה פחות מוכן לשלם את המחיר, או שליתר דיוק לא היה מוכן לשלם את המחיר. והוא גיבש גם איזושהי עמדה הלכתית בעניין הזה, בנוגע למעלה דאתרא דארץ ישראל של הבית יוסף וכו'. אבל בנקודה הזאת אני רוצה ברשותכם, בלי להיכנס לעובי הקורה של הסוגיה, והסוגיות הן ארוכות וסבוכות, אני רק רוצה להתייחס פה לשתי נקודות מרכזיות שנראות לי רלוונטיות בעניין הזה. נקודה אחת היא שאלת האם באמת מרן הבית יוסף ומרא דארא דארץ ישראל בשנת היי אלפים תשעין עין דלת. זאת השאלה שצריך לשאול. זה שהוא היה מרד על ארץ ישראל בשנת היי אלפים שין יוד גימל, אולי, יכול להיות, לא יודע. יכול להיות, אבל אז לזה יש יותר בסיס. לזה
חכמי ירושלים לא
הסכימו
גם אז.
נכון. אבל אחרי שיושבה מחלוקת בעניין הסמיכה בין חכמי צפת לחכמי ירושלים, יכול להיות ש... כשהוא כתב את ספרו השולחן ערוך והתפשטה הוראתו בוודאי בכל העולם, ובתחילה אני מתאר לעצמי גם בארץ ישראל, בנוגע לנקודה מסוימת היו ויכוחים כמובן, אבל יכול להיות שאז הוא היה. אבל בינתיים, כל הקהילות האלה חרבו ונבנו מחדש. והשאלה אם היה בכלל מושג של קהילה שנשארה, שרק נבנו עליה עוד נדבכים, או שקהילה שחרבה ונבנתה מחדש והיו קהילות חדשות לגמרי שצרצו. זאת שאלה, שאלה כבדה, שיש מקום לשאול אותה. למה לא נגיד שרבנו הקדוש הוא רבי יהודה הנשיא, הוא מרד ערד ארץ ישראל ועוד כהנה וכהנה. בסדר? ועוד יש לומר, יש לדון בנקודה הזאת, כל התיאוריה הזאת של כמה כמה בטיל, היא תיאוריה של אני יודעתי בעייתית במידה רבה. כיוון שכמה כמה בטיל שייך להגיד, דברים כאלה נאמרו, כשהיו תופעות של אנשים בודדים, משפחות בודדות, שבאו ונטמעו בתוך קהילות שלמות, ושם כמובן כל משפחה שבאה בנפרד היא בתילה. בנוגע לקיבוץ גלויות לארץ ישראל, אי אפשר לומר כמה כמה בתים. שם גם אם עלו במרוצת 20 שנה, כל פעם עלתה עוד משפחה ועוד משפחה, אבל בסך הכל כל הגל הזה צריך לראות אותו כיחידה אחת, של עלייה לארץ ישראל וניסיון לגבש קהילות חדשות בארץ ישראל.
וגם לא בטלו.
מה?
קהילים שלמים של תימנים או של מרוקאים.
בוודאי, בוודאי. אני, בנקודה הזאת אני רק רוצה לספר סיפור אחר מתקופה אחרת, שקשור גם כן לעניין הזה. כידוע, אני נמנה על משפחות המגורשים מספרד, וכשהמגורשים מספרד התגלגלו לכל מיני מקומות, והגיעו בין היתר גם לצפון אפריקה. וכשהגיעו לצפון אפריקה, הגיעו מקהילות המגורשים והשתלבו בתוך קהילות עתיקות יומין. יהודי מרוקו, אנחנו יודעים שבימי הריף והרמב״ם ועוד קדמו להם, עוד מאות בשנים קדמו להם רבים רבים רבים, גם היה מרכז תורה גדול בצפון אפריקה במאות התשיעית והעשירית והאחת עשרה, בתקופת הראשונים הקדומה. ויהודים גרו שם במשך אלפי שנים. והנה הגיעו המגורשים. והמגורשים הגיעו עם תורה משלהם, עם מנהיגים משלהם. מנהיגים ומנהגים משלהם. והתעוררה שאלה כבדה. האם המגורשים יבטלו את מנהגיהם, וכאן הם ממש, הם באו כדי להתאמה בתוך הקהילות הישנות, הוותיקות. ומפני שהם גם היו כנראה בתקופה הזאת, כך לפחות עד כמה שידי משגת, מה שזכיתי לראות וללמוד, הם היו כנראה בבעלי עוצמה תורנית יותר משמעותית, אותם קבוצות של מגורשים, לפחות חלקים מהם, וגם מבחינת יכולות כלכליות ויכולות הנהגה. ובמידה רבה, מי שמכיר את מנהגי מרוקו של היום, של היום הכוונה עד כל זמן שהקהילה הייתה קיימת, היום זה כבר קהילה כמעט כמעט לא קיימת, יש שם ממש אלפים בודדים, 1,000-2,000 יהודים נשארו שם. אולי המקסימום ששמעתי שמדברים עליו הוא סביב ה-4,000-5,000, לא יותר מזה נמצאים שם כיום. אבל כל פנים, ברור, מי שמכיר את המנהגים יודע שמנהגי המגורשים גברו והשתלטו על כל המערכת. לא שאין מנהגים אחרים, יש מנהגים אחרים, בעיקר אבל בערים המרכזיות, מנהג המגורשים גבר. והסיבה היא, בגלל שהמגורשים באו ויצרו קהילות חדשות בשלהם. הם לא באו ונטמעו בתוך הקהילות הישנות. הם באו ויצרו קהילות משלהם, שברבות הימים הקהילות העתיקות נטמעו בתוך הקהילות האלה. כך שבשאלה ההלכתית, הצופה, עד כמה אנחנו צריכים לקבוע, איך אנחנו בכלל קובעים מושג הזה של כל מה שדיברו בשעס, של מי שהולך ממקום למקום, מקום שנוהגים X למקום שנוהגים Y וכו', מדובר שם בפירוש על מציאויות רגילות של יש קהילה חזקה איתנה שנמצאת במקומה, ויש בודדים שמתגלגלים ממקום למקום, ועל זה יש מקום לדון. כשמדובר בקהילות שלמות, בהגירה עצומה של קהילות שלמות שנודדות בכל מקום, ודאי שכל קהילה כזאת מביאה איתה את מנהגיה, מביאה איתה את פוסקיה, והם חיים להם את חייהם. זה בשאלה הלכתית, אני מתקשה לראות פה בעיקרון הלכתי משהו שיכול לאפשר איזשהו שינוי מנהגים, אם אנחנו גם מקבלים, ואני חושב שזה אמת יסודית, שיש לנו מחויבות, כל אחד ואחד יש לו מנהגי, מחויבות לנהוג כמנהגי בית אבות. כשאני מדבר בית אב, זה, יש שאלה של, אני לא נכנס פה לכל הדיון ההלכתי של מהו מנהג בית אב, מהו מנהג מקום, מהו מנהג קהילה, יש מקום לחלק בין כל הדברים הללו, אבל בגדול יש מנהגי קהילות, אדם שמשתייך לקהילה מסוימת רבות בשנים, הוא צריך לשמר בעצם את מנהגי הקהילות הללו. כך שבסך הכל אני חושב שגם אם היינו יכולים לכונן איזשהו בית דין היום, אז יש לי בעיה גדולה איך להכריע בדבר הזה, בראייה הלכתית הצרופה. אני לא מדבר עכשיו על לאסור שתי נשים, אז זה דבר שהוא יותר פשוט. היה את תקנת הקהילות כמעט בכל המקומות, מלבד תימנים שעוד נהגו. כן, אני יכול להגיד לכם שבתקנות של מועצת הרבנות במרוקו במשך בשנות סוף שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50 יש תקנות ברורות של מועצת הרבנות שאסרו לשאת שתי נשים בלי מחויבויות של חרמת רבנו גרשום וכו'. תקנת הקהילה, הקהילה בעצמה רואה את זה כדבר לא נכון שבימינו איש יישא שתי נשים. אפשר לתקן תקנות של קהילות. תקנות קהילות זה דברים שאפשר לייצר כל הזמן ואפשר לעשות. גם שאלת היבום והחליצה, אם רוצים לתקן תקנה כזאת, זה דבר שהוא אפשר לתקן בעניין הזה. יש כלים הלכתיים ליצור תקנות כאלה. זאת נקודה אחת מרכזית. בשאיפה כולנו שואפים לביאת גואל צדק. הרב יואל שואף לזה לפני ביאת גואל צדק, יכול להיות, בסדר, אבל אני ברור לי שהמציאות הזאת היא מציאות פגומה, מציאות לא טובה, מציאות חסרה. זה שיש מנהגים שונים וזה שיש יהודים שונים נוהגים במנהגים שונים וכו', ברור שהייתי מעדיף שלא יהיה כך. אבל אין לי, לי לפחות, אין לי הכלים ההלכתיים שמאפשרים מין מהלך שכזה. ואני רוצה להדגיש כאן את הנקודה הזאת גם באשר לתפיסת הרב עובדיה יוסף בנוגע לאיחוד מנהגי ספרד כולם תחת המושג הבסיסי שלו של החזרת עטרה ליושנה, שכל בני ספרד ינהגום כמנהגי מרן הבית יוסף. אז כידוע, שמי שמכיר את ההקדמה של הבית יוסף יודע שהבית יוסף בעצמו אומר שהוא רוצה אומנם שינהגו כך, אבל בכל המקומות שהתפשט כבר קודם כתיבת ספרו כנגד הוראותיו, אז ימשיכו לנהוג כמנהגיהם. כך הוא כותב בפירוש בהקדמת הבית יוסף. וכך מי שמכיר את, שוב אני לא אכנס פה, כיוון שעיקר המעשה שעשה רב עובדיה יוסף היה בשני מישורים. מישור אחד זה לקעקע או לערער על החידושים הגדולים של הבן איש חי. וזה קשור לשאלה של הכרעת הקבלה או לתת הדומיננטיות לחלק של הקבלה על ההלכה, מה שנתנו הבן איש חי ואחר כך ממשיכי דרכו, כמו מרדכי אליהו עליו השלום, והוא יצא נגד המהלך הזה. זה קהילה אחת או משימה אחת שהייתה לו. משימה שנייה שהייתה לו, זה בעיקר נגד יהדות צפון אפריקה, נגד קהילות צפון אפריקה, ששם הוא רצה גם אותם לחופף ולמשהו. הצליח במידה רבה במשך למעלה מ-20-30 שנה, אם כי מי שמכיר את מה שקורה היום ומי שמתגלגל היום, יראה שהיום יש רנסנס אדיר של יהודי מרוקו בכל מיני זה, וזה נוגע לכמה וכמה דברים. אחד המשפיעים המרכזיים לדעתי זה עלייתו ארצה של רבה של ירושלים עליו השלום, הרב שלום משאש, שהוא היה באמת גדול עצום בתורה, והוא זה שגם זקף את קומתם של יהודי מרוקו, בקומתם ההלכתית של יהודי מרוקו בצורה משמעותית. אני מדגיש כאן מי שמכיר את ספרו של הרב חיים סבתו, אמת מארץ תשמח, החלק השני של הספר שם, על לוחות ושברי לוחות, שם הוא מתאר גם את סבא שלו, מתאר שם גם איזה קרוב משפחה שלי, שגם הוא גר בקריית יובל באותם שנים ראשונות, והוא מתאר שם... סליחה, אני עליתי לארץ בשנות ה-70, לכן אני מדבר בקריית יובל, בית מזמין לא יודע, אני יודע מה זה, אבל בקיצור, אז הנקודה הזאת, באותן שנים ראשונות, באמת יהודי מרוקו לא יכלו להביא לידי ביטוי את תורתם, ולא כמובן את מנהגיהם, וברוך השם בשנים האחרונות הדברים באים יותר לידי ביטוי. אני מדגיש את הנקודות האלה שוב כשאני אומר, כשניסיון לאחד מנהגים מכל סוג שהוא, בסופו של דבר, לדעתי במציאות שלנו, הוא לא יצלח בצורה מלאה. קשה מאוד להצליח איתו. מה שרב יואל אומר שזכינו והצלחנו, הצלחנו מאוד מאוד חלקית. אני לא רואה פה באיזה מובן. במובן שבתי כנסת אני בעד שבבתי הכנסת, אני עצמי מתפלל פה בישיבה גם בימים נוראים. אני, לאלה שהרבה פעמים תלמידים שואלים אותי איך אני מסתדר, אני מודיע שאני, כל תפילותיי במשך כל ימי חיי הם כמנהג בית אבותיי. שיהיה ברור, אני מתפלל גם פה בישיבה, אני מתפלל בתפילת לחש, זה כל מה שקשור לפיוטים ותוספות, זה פיוטים, יש פיוט כזה, פיוט כזה, אז בהפסקות ובין סוף מוסף של יום הכיפורים לתחילת מנחה, אני עושה גם כמה השלמות. כן, ככה אני עושה, אני עושה השלמות, ואני...
הבעיה היא עם פיוטים באמצע תפילת העמידה, שזה המחלוקת בין בבל לארץ ישראל.
אבל אתה יודע, להגיד לך, בני מרוקו כאן הם אשכנזים גמורים בעניין הזה, ואני לא אכנס לעניין הזה, אנחנו אומרים פיוטים בתוככי התפילות כידוע, ובכלל המנהגי המגורשים וזיקתם למנהגי אשכנז, לא נעריך בזה כרגע, אני מזכיר לכם ש... שם משפחתי מצד אמי הוא טולדנו, ועל שם העיר טולדו, טוליטולה, ששם כיהן הראש כרבה של הקהילה, וההשפעות האשכנזיות על קהילת יהודי מרוקו ידועה ומפורסמת, ואני אצור כאן.
טוב, ישר כוח לרב ברוך. אני עוד, אתה תצטרך עוד לחזור לפה, כי אני ארצה ממך איזה תשובות, אני מניח שגם בציבור עוד ירצו להעיר או לשאול. אני רק אתן לך בינתיים זמן לחשוב על הדברים. יש לנו בעצם, דווקא בגלל שאתה מדבר על הממד ההלכתי של הדברים, אז הרי בסך הכל יש לנו פה שני איסורים הלכתיים די ברורים שצריך להתמודד איתם. אחד זה ה... עניין שלא תתגודדו, והשני זה העניין שלא תעשה התורה כשתי תורות. ושניהם מופיעים אצלנו, ואם לא תתגודדו אפשר לתרץ את מה שאני שומע ככה בלחישה על שני בתי דינים, זה נכון, אבל לגבי שלא תעשה התורה כשתי תורות, זה הרבה יותר מסובך, כיוון שעדיין כאשר אלה... חלק מהאנשים לא יכולים לאכול אחד אצל השני, וחלק בשבילם זה אסור לאכול בפסח, וחלק מותר לאכול בפסח, וחלק הבשר הזה מותר, וחלק הבשר הזה אסור, וחלק לא אוכלים בשמיטה, וחלק כן אוכלים בשמיטה, חלק אוכלים חלב נוכרים, וחלק לא אוכלים חלב נוכרים, ואני יודע מה, וסליחות, אלו אומרים ככה ואלו אומרים ככה, עדיין נראית, רק שנייה, עדיין נראית התורה כשתי תורות, אני אתן לך זמן לענות אחר כך. אז אני אומר, אני חושב שצריכים להתמודד עם השאלה הזאת. אנחנו בינתיים נשמע קודם את הרב שמואל דוד, הרב של הפולה, אבל לפני זה אני צריך רק משהו אחד קצר. יש
תלמיד הישיבה,
תלמיד הישיבה, וכן יחד איתי ברבנות פה בקיבוצים. דבר אחד אני חייב, יש תשובה של הרב עובדיה יוסף, שהוא כותב אודות שאלתו בדבר מה שהונהג בבית ספר התיכון הדתי באפולה, להתפלל בסידור של אחינו האשכנזים, החסידים, שנקראו נוסף ספרד. כן, אני יודע, אני מניח. בכל אופן, הוא, למרות ש90% מהאנשים הם ספרדים, בכל אופן, כמובן הרב יוסף אומר להגיד את הדברים בצורה כמו שהספרדים צריכים לומר, ולא לעשות כמנהג המורים. ובכל אופן, אנחנו נרצה לשמוע גם מה שנוהגים באפולה, ואיך הם, ואיך שם אתה מסתדר מהדברים האלה, אבל גם באמת את עמדתך ואת דעתך בדברים שעלו פה בינתיים. אנחנו בשלב, אחרי השלב הזה, אחרי השלב הזה, אנחנו ניתן גם לאנשים בציבור להגיד כמה מילים או להעיר הערות או לשאול שאלות, ואז נחזור לאיזשהו סבב שני קצר.
שלום לכולם, ברשות מורנו ורבנו הרב ליכטנשטיין, מוריי ורבותיי, ראשי הישיבה, רבני הישיבה, כמו שהערתי קודם בהערת ביניים, אני בוגר הישיבה ורואה את עצמי עדיין תלמיד הישיבה, ונהנה תמיד לבוא לפה ללמוד, לשמוע, ואם אני יכול משהו, משהו לתרום, ודאי. כמילת פתיחה, גדלותו של הרב עובדיה יוסף והעוצמה שלו והתופעה המיוחדת באמת בגדלות הזאת, אין חולק עליה. יחד עם זה, באופן טבעי, בהלכה ובתורה בכלל, יש דעות ומותר לומר כמובן לחלוק הלכתית או לחלוק מציאותית את הדברים שונים. והרב יואל יותר מ-200 פעם, הרב עובדיה יוסף אינו פוסק כמו השולחן ערוך. כך שזה לא הנקודה של המרן, מרן הרב בית יוסף. הנקודה המרכזית, אולי אגיד עוד מילה על רב יואל, מזוזה, אני אומר ככה, הרבה פעם אמר שצריכה לשכב, והמרמה אמר שלעשות באלכסון, אני אומר תמיד שלמה באלכסון? כי צריכים לומר שבבית, למה באלכסון? כי זה לא כך ולא גרו באמצע, כי בבית צריך תמיד שיהיה פשרה. אז חוכמה שבית שתהיה בו פשרה, אבל זה כמובן לא קשור
לזה. הפרשה הזאת אמר רבריה
לוין. אז ייתכן, ייתכן מאוד ששמעתי, אני לא...
הנכד שלו בשמו,
החופה... מצוין. מן הסתם זה לא שאני זכיתי לכבן ברב, אז קראתי את דבריו פעם ואימצתי אותם, כן, אז זה לא...
הפרשה בסדר.
עכשיו, אני חייב לומר, הרב גיגי רמז לך קודם. כשהגעתי לאפולה, ואני הכרתי את מנהג, אולי אני צריך להגיד מילה אחת על עצמי, ההגדרה שלי היא לא אשכנזי, אז אמיתית היא לא אשכנזי ולא ספרדי. הוריי באו, או ההורים שלהם הגיעו, מהעיר ינינה שביוון, שלשם לפי המחקר הגיעו יהודים מיד אחרי חורבן בית שני, ולא, ויש להם מנהגים עצמאיים. וכשסבא עלה לארץ, הוא חיפש את הדבר הכי מקורב, הכי קרוב למה שהוא הכיר, והוא התחיל להתפלל בכנסת הגדול הספרדי בתל אביב, וכך בעצם ההכרעה לכיוון הספרדיות הייתה שלי. כלומר, ההורים נהגו על פי מנהגי הסבא, ואני רציתי, יש שם המון דברים חדשים, ורציתי להיות שייך כנראה למשהו, ואני זה שהכרעתי לכיוון הספרדי, עד כדי כך שכשהתמודדתי לרבנות באפולה לפני 16 שנה, באו אלה שפחדו שמה אני אזכה בתפקיד, באו לרב בקשידורון, הוא לא ספרדי, איך הוא מתמודד בכלל? כן, אז למזלי הטוב, הרב בקשיור הגיע אותם, הוא נחשב ספרדי, ולא לא, לא, לא על, על דרך פסילתו באופן הזה תהיה תפארתכם.
זכות זה עד היום, אתה גם
הרב אשכנזי. בכל אופן, כשהגעתי לאפולה והייתי בטוח, הכרתי רק את מנהג ירושלים, כלומר, המנהג שהתפללתי בו בתל אביב, המנהג הנפוץ של ספרדים, הספרדים כללי של ירושלים. הגעתי לאפולה, הרגשתי מיד שאני צריך לעשות גיור לחורה אצל המרוקאים, כי הרוב שם מרוקאים. אחר כך עשיתי גיור למרות אצל הדוניסאים, ואחר כך שראיתי שהתימנים משתתים על העולם, נסעתי אישה אשכנזיה, תימניה. אז כך שאני, גם ההגדרה שלי עצמי, או של הילדים שלי, ממש לא ברורה. זאת אומרת, תחשבו, שאשתי הראשונה, זיכרונה לברכה, הייתה אמא שלה מפולין שעברה לצרפת, אבא שלה אלג'ירי שבא לצרפת. מה עם הילדים שלי בכלל? עכשיו, הידה מאשתי התימניה, מה היא בדיוק? אז אנחנו באמת בדור, עדיין בדור שלי, עוד בערך יודעים מה אנחנו, בדור של הילדים שלנו, שלכם, של הצעירים פה, פחות יודעים, ובדור הבא אני מניח שרבע מפה ורבע משם ומשהו מסוג זה, וכך באמת העדתיות תיעלם. הנקודה של מרן כמרא דאתרא, אני חושב שהיא לא הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא שהספרדים או עדות המזרח למיניהם נהגו בעיקרון על פי המחבר, מחבר שולחן ערוך, וממילא המנהג שלהם, לא בגלל שכבר הדעתרה, זה היה המנהג, המנהג שאומרים סליחות בראש חודש, המנהג שכף וכך, ממילא זה לא בגלל שכבר הדעתרה, אלא בגלל שזה היה מנהג, איך אתה יכול לשנות את המנהג שנהגו? ולכן למשל לגבי שאלתו של הרב זאב, לגבי חליצה, אין מנהג, כמה יש איבום וחליצה, להגיד שיש מנהג ברור לגבי איבום וחליצה, זה מנהג, זה דבר שנוהגים באופן שוטף, באופן רציף. זה דבר שיש לפעמים מצב כזה או אחר, יש כמה לצערנו, אנשים שמתים ללא ילדים, אבל כמה יש כאלה ושרוצים, שמתים ללא ילדים היבם, כלומר, האח רוצה דווקא ליבם, אלה מקרים ודאי יחסית נדירים, ולהגיד שיש בהם מנהג, זה דבר שהוא משונה, כלומר, פה אין מנהג, ממילא...
בתי הדין של הספרדים, ככה.
ולכן היה הרבה יותר קל לבטל את המנהג הזה לגבי...
תימנים היה מנהג
רק לאחד. ולכן גם לגבי שתי נשים הרבה יותר קל. כמה כבר נשאו נשים, כמו שרבי גם הקודם, כמה נשאו שתי נשים, עוד חוץ מצד התימנים, ממילא הרבה יותר קל לבטל, כי אין מנהג. מה הבעיה? לא הליכה נגד מרן או עם מרן, אלא הליכה היא עם המנהג או נגד המנהג. אני רוצה לעבור רגע לדפים שלפנינו. משום שחשוב לי, היה חשוב להתחיל איתם. אומר פה רב עבד יוסף, או ילקוט יוסף, שזה בעצם שופר שלו, נוסח התפילה של הספרדים ועדות המזרח, הוא הנוסח הנכון, גם על פי הקבלה, אנחנו עושים בו סודות עליונים ונפלאים יותר מנוסח האשכנזים. כתב מרן אחידה בקשר גודד, בשם רבנו ארי, שיש ברגע 12 שערים כנגד 12 שבטי ישראל, והתפילה של כל שבט ושבט מישראל עולה דרך שער מיוחד לאותו שבט, והתפילה שבנוסח הספרדים עולה בכל אחד מאותם 12 שערים. אפילו לנקודה הזאת, כן, אני לא יכול להתחרות עם הארי, אני לא מבין לא בשערים ולא בתפילות ולחם עולות למעלה, אבל כשלעצמו זה צריך עיון גדול. עצם האמירה הזאת צריכה עיון גדול. זאת אומרת, יש שער לכל שבט, הבנתי. אבל להגיד שיש תפילה אחת שהיא, ושידע אותה הארי, נדבר גם על זה קצת, ולא ידעו אותה כל, כן, כל גדולי עולם שקדמו, וכל אחד עד שבט את הנוסח שלו, והוא הצליח לאחד רק בתפילה, בנוסח מסוים עולה דרך כל השבטים, כשלעצמו צריך עיון מאוד גדול, אבל גם זה לא אומר, זה אומר שלא כדאי לך, אתה כספרדי, להחליף לתפילה אשכנזית, כי עכשיו, היא לא תעלה בכל אחד מהשערים, אבל רק יש כדאיות, לא כדאי שלה, לא עניין של ההלכה, כדאיות, כדאי פעלה בנוסח הזה, כי הוא נוסח פופ, מאוד מיוחד, הוא עולה בכל השערים כולם, אבל אין פה איסור, כן, אין פה כדאיות. חגב אומר, לפיכך אשכנזים שרוצים לשנות בעיני גבותיהם, ולהתפלל כנוסח הספרדים, רשאים לעשות, כן? וכמו שכתב הגאון מרשדם, שרק בדבר שמשום סייג לתורה כדי למנע אפילו מנוד יצור, אין הבנים רשאים לשנות בעיני גבותיהם להקל, וכבר מסורים, לשנות בנוסח תפילה, ולהתפלל בסדר התפילה של הספרדים, שתפילתם צחה ומתוקה, איזה נהדר, עם הפיוטים גדולים בשביל ספרד, אין בזה שום לנוד יצור. אז אם אין איסור לכיוון אחד, אז ברור שאין איסור לכיוון השני. כלומר, אין במנהגים שאין בהם משום חשש איסור, אין בהם בעיה לשנות מנהג. יופי, נהדר, אז ממילא אפשר לשנות לכל הכיוונים. מה זה?
אבל הוא לא אומר.
אני אומר לא, לבדי, אני אומר את דעתו, ואני אומר את דעתי, אחד די מקביל, סליחה, אני פשוט אומר את דעתו, וחשוב לי, אנחנו באים לדון בתורתו, אז אני אומר את תורתו, ואני אומר גם את ההערות שלי על תורתו, סליחה, שלא הסברתי. אגב, הוסיף מרן אחידה כי מילן גדול מרבנו האריז על שהיה אשכנזי, ואף על מכן המפעל תמיד בנוסח הספרדי. וכן נהגו הגאון רבי נתן אדלר וכמה גדולי אשכנז. רגע, אז בכל אלה שלא והקפידו דווקא, מה זה אומר? אז יופי, אז יהיו שניים, שלושה, ארבעה רבנים גדולי עולם, אשכנזים, שהתפללו בנוסח ספרדי. וכל אלה שהקפידו שלא לעשות כן, אז זה ראיה הפוכה. אתם צריכים לזכור את זה, כלומר אתה מביא ראיה משלושה ארבעה ומה עם כל ארבעים או מיליון או מאות אחרים שלא נהגו כך. אז כך שיש פה, על הסעיף הזה כבר העליתי מספר סימני שאלה. אחר כך הוא אומר עוד דבר, לפיכך, בסעיף ח' ולזה הספר בעת ישראל והכל פנים במקום שרוב התלמידים מבני עדות המזרח יש לעמוד על המשמר להן גם על הדיכן להתפעל בסידורים של עדות המזרח כגון חוקת עולם וחזון ודאי עם רפי רינת ישראל לחוודת תתתתתם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אין סידור אחד כזה דומה לשני. בכל אחד מהסידורים האלה יש הבדלים. בין אם זה הבדלים בין סידורי מרוקו לסידורי טוניס וכן הלאה וכן הלאה, ומרוקו עצמם יש כמה וכמה מנהגים. מרוקו אתם יודעים היו קצת יותר גדולה מהפעולה, טיפ טיפה. והיו שם עשרות רבות של קהילות וכל אחת והמון מנהגים גם בתוך יהדות מרוקו וכן בכלל בכמובן בהרבה מאוד מארצות הגלות. אז אם כך, מי הוא המנהג הנכון? שהוא עולה בכל השערים. אם רפי או חזון עבדיה או בית שלום או לא ברור. כך שהדברים האלה כשלעצמם הם זוקקים המון עיון, הסעיפים האלה אין בהם שום, לא יודע, קשה לי לקרוא את מה שכתוב פה. אחר כך בסוף הסעיף הזה נדלק טיפה, לפיכך בחורים ספרדים שלמדים בישיבות של האשכנזים, טוב שארגנו מניין בפני עצם בישיבה שלהם בימים הנוראים, כדי שיוכלו להתפלל כנוסח הספרדים. ואם אינם יכולים להגיע זאת, עליהם להתפלל יחד מוריהם כמנהג אבותיהם. בעיניי זה סעיף נורא ואיום. באמת נורא ואיום. אני לא יודע איפה להתחיל, אני אולי אתחיל מזה שאני כתלמיד צעיר בכיתה ט' שהגעתי לישיבת כפר רואה, אמרו לנו בראש השנה אם אתם מתפללים ונוסעים הביתה, ביום הכיפורים נשארים פה. אני מגיע בערב יום הכיפורים לשיעור, ואני רואה שרוב חבריי הספרדים, 9 מתוך 10, הם עם תיקים ביד. למה הם תיקים? הלכנו אתמול לרם והשתחררנו הביתה ביום הכיפורים. ואני אומר, אני פרייר? גם אני הולך לרם. אומר לי, לא, אם לא באת אתמול, אתה לא משתחרר. עשיתי לו צרות, סיפור שלם, צרות, עד שבסוף בשתיים בצהריים בערב הכיפור, הסכים שאני אסע לויטי. שנה אחרי זה אמרת, אני נשאר בישיבה, ומאז לא העזתי לחלום לעזוב את הישיבה. התפילה בישיבה לא יכולה להיות דומה אפילו במשהו לתפילה של, נקרא זה, של בעלי בתים. ואני מתפעל גם היום עם בעלי בתים. וזה ישיבה תיכונית, זה לא ישיבה גבוהה. כלומר, זה לא, אני מניח ש... לא, אני יודע, לא מגיעים לפה. זה תפילה עם עוצמה אחרת, זה תפילה עם השגות אחרות. איך אפשר לומר לבחור ישיבה סע הביתה, או אפילו תארגן מניין נפרד? יש עוצמה במניין המאוחד הזה, שמפלים כולם באותה יחד, כולם יחד. זה משהו אדיר. מקסימום בתפילת הלחש תתפלל לפי הנוסח שלך. ואני חייב עוד פעם לומר גם לגבי 12 השערים. הרי אני מכיר את רוב הנוסחים של התפילות, של כל, גם של התימנים היום. אין, הרי בתורף הברכה אין הבדל. כולם מסמים ברוך אתה השם מגן אברהם, וברוך אתה השם מחיים מתים, וברוך אתה השם האל הקדוש וכן הלאה.
כולם שעריך.
כולם שעריך. גם הנוסחים בתוך הברכות בתפילת 18, של, לא מדבר ימים נוראים. הם הבדלים, הבדלים דקים. עכשיו, הרמב״ם אמר חוכמה בינה ודעת, יודע בינה והשכל. אז הרמב״ם הספרדי הוא... כל הדברים האלה הם מאוד 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 קשים, ולמר, כמו שכתוב בסעיף הבא, או בסעיף שקראנו קודם, לא זוכר, כן, בסעיף סעיף תעת, שכל ענייני התפילה, הנוסח והסדר כולו מיוסד על פי סודות עליונים ונפלאים, על כל עוד ועוד ותיבה ותיבה של מי? אך כמו שאמרנו, כל סידור יש שונה, ונוסח הרמב״ם בכלל נוסח שהרבה יותר קרוב לנוסח אשכנזי מאשר לנוסח הספרדי, מי שקורא את נוסח התפילה של הרמב״ם, כך ש... אלה דברים מאוד מאוד קשים, לקחת את התפילה שהיא באמת ברוך השם היא בלולה והיא לא, קשה לראות שם נוסח, בטח לא נוסח ספרדי אחד, אלא כמה וכמה נוסחים. אני רוצה לעבור לסעיף הבא. ספרדי שמפעלים המניין של האשכנזים לא ישנה נוסח הקדושה, לומר נקדש שנמשכה בעולם כנוסח אשכנז, אלא אומר כי מנהג אבותה וכו' וכו'. מה יקרה, מה קרה, איפה הבעיה? אני כמעט לא אומר נקדש את שמך, אבל כן כאן מתפלל עם אשכנזים, אני אומר, אתם יודעים שבאולי אתם לא יודעים, אתם לא יודעים, בקדושה, בשחרית של שבת, בצל הספרדים היא בדיוק כמו קדושה של חול, אותם מילים בדיוק. אצל אשכנזים יש תוספת נכבדה, ואני תמיד נהנה לומר אותה, ואני לא בא להתחנף על אשכנזים. אני תמיד באמת בא לו, נהנה לומר אותה, כי יש בה אמירה שאני לא אומר כל יום, ולומר ולקדש את שמו של השם בעוד כמה פסוקים, או עוד כמה משפטים, זה דבר נפלא. רגע, מה הבעיה שאני אומר את זה? איפה? מה עשיתי? ברכה לבטלה? מה בדיוק? איפה הבעיה? למה זו בעיה בכלל? אני נזכר עכשיו שבחתונתי לפני 33 שנים, היינו נוכחים כמובן, דיברו ראשי הישיבה, הרב עמיטל זיכרונו לברכה והרב ליכטינשטיין, ובן דודי, שהוא דיין, תלמיד חכם, קרא את הכתובה, הוא בא לקרוא את הכתובה והוא אומר, אבל זה כתובה אשכנזית, כאילו זה היה כתוב פה, כאילו זה היה כתובה נוצרי. אז הרב ליכטנשטיין הגיב מיד, הוא חתם, מה אתה רוצה? ואני, תאמינו לי, אז ידעתי הרבה הרבה פחות מה שאני יודע היום, והייתי קצת מרוגש, אבל את זה שמעתי היטב. זה נוסח שטר שאתה חותם, התחייבות שאתה חותם, חתם, וגמרנו. מה הסיפור? אז יש נוסח טיפה שונה, אז מה? אז איפה, מה הסיפור?
ברוך השם, אף אחד לא השביע אותך שביעה חמורה בתקיעת קו.
יכול להיות שכן, אבל לא זוכר מה היה כתוב בכתובה.
לא, זה איננו שם. ברוך השם.
כן, אבל אני אומר, לא שולם, איפה לעשות? עכשיו אני חוזר ל...
אני נשבעתי
שבועה חמורה, אני משביע. הרב יואל, לא נעים לי להמשיך שאתה ככה. אני אומר, זה הסעיף האחרון עכשיו, אני לא אקרא את הכל, בסעיף י' א' בהלכות יוסף. ספרדי שמפעל עם עניין של אשכנזים, והוא נמצא בתוך 12 חודש, נפטרת אביו או אמו, ורוצה לעבור לפני התיבה, לפרק ישלח ציבור, אם הקהל מסכימים שפעל כנוסח הספרים ומבטאם, יעבור לפני התיבה ויתפלל כמנת שנגעו עבודה ונוסח בעד הספרדים. ואם אינם מסכים שבע על תעשה עדיף ולא יעבור לפני התיבה ויתפלל כשליח ציבור, זה נכון שזה לא כזה חשוב להיות חזן דווקא. בשנת אבל. אבל מצד שני, למה לא? בתפילת הלחש תפעל בנוסח שאתה רגיל כדי לשמור על מנהג אבותיך, אבל ברור שבתפילת הציבור חובתך, אסור לך, בניגוד מה שכתוב בו, אסור לך להתפלל בנוסח שלך בציבור, כי אתה נמצא בבית כנסת אשכנזי, או כמובן, להפך, אז אתה נמצא באותו בגלל שבו נפעים אסור לך להתפלל בנוסח אחר, כי אתה חייב להתפלל כמנהג המקום. זה בדיוק הדין של הולך מקום מקום. באתי למקום אחר, באופן זמני, חייב כמנהג המקום, ובדי שאני לא אשנה, כך שהסעיפים האלה מאוד מאוד קשים בעיניי, אבל מתוך, אני מבין שזה בא מתוך רצון מאוד מאוד חזק, שהיה לפני 30 או 40 או 50 שנה, הייתה השתכנזות של הרבה ספרדים, ובא הרב יוסף להגן, וכמו הרבה דברים, אתה מקצין לכיוון האחר, כדי להגיע כנראה לאיזון, כי את ההלכות האלה באמת קשה לי מאוד 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 להבין, על פי כל מה שאמרתי כעת. הרב גיגי אמר משהו, ואני רוצה להגיד את זה, ללמוד מזה אחרת. אותה אמירה של הגמרא של רבי אבאו בתיסרים, שהנהיג מנהג אחד בתקיעות, שבא רן בשם רבי, עוד ראשוני, בשם רבי גאון, ואומר שם שכך נהגו מימים קדמונים, לא כתוב מימים, משה רבנו, מימים קדמונים, הסתכלתי עכשיו בנוסח לפני שהגעתי. לא, אומר, כתוב, אולי במקום אחרת, ברן כתוב מימים קדמונים, שנהגו מימים קדמונים, אלה עושים תרועה יבבות, ואלה עושים תרועה יבבות ארוכות וכן הלאה. מה זה אומר? זה אומר שמותר שבעם ישראל יהיו מנהגים שונים, בלי שאני יהיה מחויב למנהג הזה דווקא. זאת אומרת, ברור לחלוטין שאם יש 12 שבטים, שבט אחד הבין שתרועה היא כך, ושבט אחר הבין שתרועה היא כך, ושניהם אמת. אז בנושא מאוד מסוים ששמו תקיעת שופר שבו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אמר רבי אבאו, אי אפשר שיהיו מנהגים שונים, בואו נאחד את המנהגים. אבל בשאר הדברים, מה הבעיה שבין שבט אחד ינהג כמנהג שבט אחר? זו לא בעיה, שניהם אמת. זו אמת וזו אמת. כך שאני לא חושב שהמנהגים חייבים להתבטל כשיבוא משיח ויהיה מנהג אחד. יהיה מנהג אחד מרכזי, כמו שהיום יש מנהג אחד מרכזי ותפילה אחת מרכזית, אנחנו מתפללים אותו דבר, רוב הדברים שלנו אותו דבר. אבל יכולים להיות בשבטים השונים או במנהגים השונים, מנהגים שונים שלא מחייבים כיירג ועל יבור, שיתפלל רק בנוסח זה, או תאכל רק ככה, או תקום רק ככה, או במנהגים השונים. זה טבעי שיצמחו מנהגים שונים בעם גדול. בכולם תחת אותה כיפה, תחת אותה תורה, כן? אבל יהיה מנהג קצת שונה זה מזה. אני בכלל לא, בהחלט לא רואה בזה בעיה גם לעתיד לבוא. אתן אולי דוגמה של כפילת פסוקי הלל. בכל ימי, גם בישיבות וגם בתפילות אצל בבית הכנסת אצל אוהי, תמיד כפלו את הפסוקים של עודך ושל, בסוף ההלל. וככה ברור לי שנוהגים כך, אין דבר אחר, לא יקרה דבר אחר. הגעתי לאפולה, בבית הכנסת שבו התפללתי, ואני רואה, לא כופלים את הפסוקים. אמרתי, הם לא יודעים. אני מגיע לבית הכנסת השני, גם הם לא יודעים. כשהגעתי לבית הכנסת השלישי, הבנתי שאני לא יודע. ואז אני פותח שולחן ערוך. ואני קורא עוד פעם הלכות שוודאי למדתי אותן בגמרא, רמב"ם שולחן ערוך. במקום שנוהגים לכפול, כופלים. במקום שנוהגים לפשוט, פושטים. כלומר, זו, יש מנהגים שונים בעם ישראל. מותר לך להגיד עודך פעמיים, או להגיד פעם אחת את הפס פסוק. אין מזה בעיה, אפשר ככה. במקום שנוהגים ככה, תנה כמנהג המקום. אבל אין בזה איסור שיהיו מנהגים שונים בעם ישראל. נשי דנהגי דלה למשתי אמרה בתשעת הימים, כן? נשים שנוהגות שלא למשתי אמרה, נפח מזה כבר שאלות משתות יין עד לטבות צמר עד לרקום ולתפור, והפכו מזה לא יודע מה. אז המנהגים, נשים שנוהגות, ימשיכו במנהגם, זה מנהג נכון, כי יש מחלוקת אם אפשר להפסיק אותם, להגיד להם לא מה פתאום, תמשיכו לעבוד, כי בטלה מביאה לידי שיעמום. לא כתוב שצריך לנהוג בזה. אשתי שאלה אותי, אני תימני, מה מנהג שלי? שאלה את סבא שלך. שאלה את סבא וסבתא שלה, לא ידעו. אמרתי, אין לכם מנהג להפסיק, תמשיכי לתפור ולסרוג. כבר אין פה עניין של... אלה נוהגים ככה, אלה נוהגים ככה, מותר שיהיו מנהגים שונים בעם ישראל, ולא צריך להיות דבקים במנהגים, אלא אם כן, זה מנהג אבותיך, ואל תיטוש תורת אמך, באותן דברים שזה שייך, לא, כמו שאמרנו קודם, לא בכל דבר זה שייך. אפשר לומר המון, והרב זה רומז לי שאני צריך לסיים. כן, כן. אז אני רק אומר, בהמשך לדברים של הרב גיף. ומה שאמרתי גם קודם. תן דוגמה אחת, יש לי פה רשמות, מספר דוגמאות. תפילין בתשעה באב. מנהג, שולחן ערוך. על פי כמובן קדמונים, כותב שנוהגים שלא להניח תפילין בתשעה באב, בשחרית, אלא רק במנחה. באו המקובלים בין היתר, והפכו פה את הקערה על פיה, ולמה? כמו שלא מניחים תפילין ביום הראשון של אבלות. עד היום, כאילו בהתחלה יש אבל יותר חזק, אפר תחת פאר, ואחר כך בשאר הימים, כמובן בתשעה באב, זה במנחה במקום בשחרית. באו המקובלים והפכו את הקערה על פיה, ואמרו, כן מניחים תפילין, לא יכול להיות שלא ינהגו על פי הסדר, וכן מניחים תפילין גם בשחרית בתשעה באב. והרב הצף מאוד יצא בתוקף, בתקיפות רבה, נגד מנהגי המרוקאים, זה לא רק המרוקאים, שנוהגים כמו שולחן ערוך, אפילו לא מנהג עצמאי שלהם. זה מנהג, או על פי שולחן ערוך, למה לא נוהגים? כי מה שהצהרה ביוסף, זה נכון שלגבי תפילות, לגבי תפילות, אבל מה שעשו הנקודה, ודכן גם בתפילות. במקום, זה לא מרא דאתרא. נוח להגיד מרן מרא דאתרא, העניין הוא מרן כמי שהמנהגים על פיו במשך הרבה דורות, וגם כשהמנהגים לא על פיו, אז מה שחשוב לו זה מנהגי המקובלים, כדומה. אבל כמו שהרמוע אמר קודם הרב גיגי, ברור לחלוטין שבמקום שנהגו מנהג זה או אחר, שהוא גם נגד שולחן ערוך, או נגד, הוא לא כמו השולחן ערוך, או הוא לא כמו הקבלה והארי, אז כמו שבית יוסף כותב בהקדמת ספרו, שאני אומר פסקים, אבל הם לא נגד המנהג שקיים, גם פה ודאי שהמנהג הקיים גובר על פסק כזה או אחר, ואני אומר רק מה שחשוב לי ומטריד אותי, ואני אחזור על דברים ואסיים בזה, שמותר שיהיו מנהגים שונים בעם ישראל, לא תמיד מחויבים ללכת על פי המנהג, אלא באותם, כל אחד יכול לבחור מנהג שנוח לו, הנה לרב יואל, נוח להתפלל, להגיד סליחות במנהג מסוים או מראש חודש אלול ולא אחרת, ולא במנהג שנגיד של אבותם, מותר לאדם לבחור את המנהג שלו. אני אסיים בו נקודה אחת. הקטניות שלו לא מפסיקות להטריד אותם. אצל הוריי לא אוכלים קטניות בפסח, לא אוכלים אורז. לא ברור לי אם זה המנהג שסבא הביא מיאנינה של יוון, או שזה המנהג שנהג פה על פי משהו שראה מנהגי ירושלים. כי גם לא אכלו קטיות יבשות וכן אכלו רטובות, זה בדיוק מנהג ירושלים הספרדי. אני אמרתי לעצמי, אני לא אכפת לי, אין לי מנהג, לא ברור לי מה, אם שיש לי מנהג אבות, אז אני לא חייב, אבל אני התרגלתי לא לאכול אורז, אני לא אוכל אורז. אמרתי גם ילדיי, אתם יכולים לאכול אורז, לא עוזר לי, הם לא אוכלים אורז בפסח, אבל כשאני מתארח אצל חמותי, והיא מבשלת אורז, ואני לא אגיד לה לא לבשל אורז בפסח, ויכול להיות האורז עם האוף ביחד מתבשל, את האוף אני לא אוכל, אבל את האוף אני אוכל, אבל את האורז אני לא אוכל, ואם נפלה לי גרגר אורז, אז אני מסלק אותה, ואם אכלתי גרגר אורז, מה קרה? כלומר, צריכים לקחת את זה גם בפרופורציות הנכונות. לא שאני רוצה לזלזל במנהג, להפך, אני מקפיד לא לאכול, אבל אני גם יודע שלא מדובר לא בחמץ ולא בחשש חמץ, אלא בגרגר אורז שאולי נפל בתוך החשק, כמובן, בררו את האורז חזור וברר. עד כאן.
שוב כוח. טוב, אני מבקש עכשיו, אם יש לאנשים שרוצים להוסיף או להעיר, אבל ממש במשפטים קצרים, ולמצוא איזשהו מקום עם רמקול, או לדבר חזק, אני רק רוצה מילה אחת בעקבות הדברים, אני לקראת הסבב השני, אני קודם אמרתי שצריך לדבר על הנושא הזה שלא תעשה התורה כשתי תורות. עכשיו, בתפילה, אני לא רואה בעיה, זאת אומרת, בתפילה שדיברנו עליה כל כך הרבה, המקור היה שכל אחד מתפלל בנוסח שלו, זאת אומרת, אין לה את התפילה מנוסחת. אז אין פה בעיה אמיתית, זאת אומרת, לא אכפת לי שאחד מתפלל כך, ואחד מתפלל כך, ואחד מתפלל כך. התפילה, כל אחד יכול להתפלל בנוסח שלו, ברצון שלו, בצורה שלו, במקור כך היה. אז לכאורה זה פחות בעייתי מאשר כשאנחנו מדברים על ענייני הלכה, שאלה אוכלים ולא אוכלים, זה עושה כך וזה עושה כך, ופן אני הייתי רוצה קצת לחדד את העניין. כמו כן הייתי רוצה לשמוע גם באיזה מידה אדם שרוצה יכול, כמו שאתה הרב שמואל דוד סיפרת על זה שאתה החלטת לעשות ככה ולא לעשות כך אחרת, באיזה מידה אדם באמת חייב להיות סמוד למנהג אבותיו, או הוא יכול לקחת לעצמו את החופש ולהחליט לעשות, לנהוג מנהג אחר ולשון. אני רוצה בסבב השני שאולי תתייחסו לדברים האלה. ועכשיו, נראה מי הרב דני. בכל, בכל.
אוקיי, היה התערבות בין שתי דברים מנהגים וקבלת פסיקה. ויכול להיות שהם חפיפה ביחד, אבל מהגרמית אני לא רואה חפיפה. יש דברים שאתה, נגיד אשכנזים, מחויבים בקניות מצד המנהג. יש חילוקים אחרים בין ספרדים ואשכנזים שלא אינם נובעים ממחויבות של מנהג, אבל מפסיקת הלכה וקבלת פוסקים כאלה ואחרים. אני אישית לא רואה קשר בין שתי השאלות. יכול להיות שמנהג אבותיהם בידיהם, אבל לגבי פסיקה יש כל דבר אחר לחלוטין.
ועמדתך?
עמדתי שהם דברים שונים לחלוטין ואין להם קשר. ואני חושב שהפסיקה היא
פתוחה.
כן.
אני רוצה לשאול בעיקר את הרבי לאור.
כל רע, צאו.
לאור דברים על שיטת רבי אבאו ותקיעו שופר. אני אספר מעשה שהיה בין הרב לבני. לפני כמה שנים הגעתי לבית הכנסת, אחד הימים הבודדים שאני מתפלל בית הכנסת הספרדי, מאלון שבות, ביום הכיפורים, בתשעה באב. והנחתי תפילין בבוקר כמנהג ירושלים ומנהג אבותיי, כך נהג בכל השנים. אחרי כן אמר לי הרב איגי, לא תתגודדו, כאן לא נוהגים להניח תפילין. תעשה כבוד, תניח בבית, תזכר, תגיד הרבה פרשיות.
אני לא מניח אותך,
זה מה שיעצת לי לעשות. אמרת לי, איתך נוקפך, תעשה כך. ובאמת שנה אחר כך הגעתי, היה לי קשה מאוד לא להניח תפילין בבוקר, אבל כך עשיתי, בגלל הרובי. אני רוצה לשאול את הרבי, איפה, באיזה מקומות אתה רואה כך בגלל הרובי? ויכול להיות שהיום, בגלל ה... מתערובת הגדולה של המנהגים. אין מקום לדבר כזה, אין מקום אפילו לא לצד הפומבי, כמו שאמר הרב שמואל דוד, יבואו לבית הכנסת, הספרדי, כל הספרדים, זה יניח תפילין, זה לא יניח תפילין. נכון שזה שונה מאשר התפילה של תתפלל בלחש מתוך הסידור שלי, תתפלל כך או תתפלל כך. יש באיזה מימד פומבי, אבל הפומבי הוא שבית הכנסת הספרדי הוא היום בליל של עדו. איפה המקום שבו הפומבי צריך להכתיב בכל זאת השותף הכי
בסדר בשני בסדר יישר כוח בבקשה אני לא מצליח לעמוד לפי הסדר אבל בסדר כן בכל רם
שאלה הרביולת הוא דרוג על שאלת העדות רם מדבר על שאלה שכנתים ולא ספרדים אנחנו עם ישראל אבל נראה לי שיש שונות, גם הרב שמואל הזכיר את זה, ואני ששומע גם הרב ויגי חיבל את זה, שונות אולי עניין אימננטי לחברה. עכשיו יש אשכנזים ספרדים, בעוד שלוש דורות אולי לא יהיה אשכנזים ספרדים, אבל יהיה, לא יודע, צפונים ודרומים, ירושלים וחיפאים, זה לא שונות עניין טבעי, ולמה להילחם בה? אז למה לאחר מראש? ואני גם מוסיף שלדעתי יש שיחוד של מקום, כמו משהו משפחתי, כמו... עד אגב, שיתיות שהזכירו, מסממנים לוקליים ייחודיים, שנותנים זהות במקום שהכל יהיה אחיד וחסר זהות.
כן.
שתי שאלות, אחת קשורה לימים האלה. נניח שיש מנהג שמוצא חן בעיניי, למשל שמעתי שביתו של רב חשוב בארצות הברית, אשתו מלקחת בחנוכיה. אז מוצא חן בעיניי מנהג הזה, אבל לא כך נהגו בביתי. האם אני יכול לאמץ אותו?
זו שאלה שאני שאלתי קודם, בעצם כן. כן.
שאלה שנייה, באותו סגנון, האם אני יכול לשמור בבית הפרטי שלי על שני המנהגים, המנהג שלי והמנהג של אשתי? למה לאחד?
הרב,
הרב.
רוצה להתחיל עם מה? לא, הרב. אני לא יודע אם אני אגיע. לא יודע אם זה...
עוד יפה?
הערה כוללת או כוללות וכמה דברים ששמענו בתוך שלוש שבאנו במוסד הידיבי האישי מגיש כמעט הרבה מאוד אנשים שראינו דברים ששמענו אבל אני חוזר אומר מה שלא שמענו את זה מזילה כן עד שבא כאן בדקת אישי שמו את דוד, אמר את דברו. לא, שבאתי רם הוא בא אליי כל פסוקות עם הבן שלו, ואנחנו נוכלים להראות פשעה ארוכה בדיבוי ובסיגה. אבל אני בראש שאלה, אני פשוט לא מבין הדימה השרטנית ברמה זו או אחרת והיעדר דיפרציאציה שבא היום בצורה של או שייתן איזושהי בכך ציבור בכל אחת כברת או שייתן קבוצה מסוימת בתור בית הכנסת מחייר או שייתן בית הכנסת כולו שהוא חלק מישוב יותר פרוטבורי אבל אין שום מקום אפשרות שאתה נוכל בצורה אישית, פרסונלית, לתת ביטוי לנציאות אישיות ספציפיות. ואני יודע שהדבר הזה נושא כללי, איזה פרסטנטים, זה ככה, זה כתוב לזה ככה, אבל לא מהם אנחנו יודעים נלמד. אבל את עניין, חוסר השיטה כאן, המסעת השיטה ואם השאלה שהיא כבר משהו דיפרציאלי לגבי זו סימקין ואם לא אין לתת ביטוי לשוני שבמנהגים ומנהגים הוא יש לך שני דברים אלף השוני מבחינת המשקל הסגולי וההשפעה שתהיה אם אנחנו נבטל דעה מסוים או נחתרי בנו או מצד שני מה המשקל הזה בשל עצמו אם אנחנו שומדים וכל זה נושק בהלכה ויש כאלה ויש אחים שלו עניין לדבר על זה אני חושב ש איך אני רואה את זה יכולים לראות ואני מקווה שאין את זה דבר אחד אני מבין בשביל יצא מהבית אבא זאת זה חודש באחר נולד פולי חונך ביגרמניה כל שנותיו הלימודיות החינוכיות היו ביגרמניה עובדתו כמורה בערך 30 שנה בכל הכבוד שהיה היה אין שתשכושה שאין השם במרחב ואגב, אני אומר לכם זה אסור לספר לכם מה שיש כאלה שחושבים שזה ממש אסור תתחילו עם הג'אנט שיצאת במרחב עם נשותיכם אני לא רואה שיהיה סוד בבית אם האישה גוערת על דולר מישהי סודית ואין לו סוד ולא גוערת. אני לא רואה סוד בבית אם יש כמה ילדים, כמה בנות, אחת כן ואחת לא, וצי בבית יש דור שחורו שאני ניסה אבל שנותן לזה אבל אבל לא מרחיץ אותה. אבל זה בין יחצן על התחילה שאני חווית כילד. אבי היה מדבר בקהילה כמעט על עניין האחידות המנהגית והאווירה המושרשת של קהילות יורדו. היה זה בבית קונטוס כזה, שבקונטוס הזה מלמד אותו היה מנהגי בולצבורג, אחרי מפני 800 שנה. אתם מבינים שמניאס ופולצבורג זה חברה כמה פעמים ומצא בחדש. פעם זה היה מדבר בסנאריית הסבר, תראה, מה יש לדבר? מצד שני, הוא היה מדבר גם כן בהערכה ובצער אמר שהוא רב לצבנו בגבניה שכל קהילות גבניה וחלק הגדול של קהילות אנחנו חיים לאחר הייתה את מסורה ברורה ואנחנו חיים בארצות הברית בסורת וכל אי עושה מה שהיא עושה אלא כאילו אביב ועוד מצד אחד כדי בבעיה בשמונה ושנה בסורת שמחזיקה את התמור שם מצד שני על חוסר ההתנגדות במציאות שהגיעו כאלה בין היתר את כל הפרטים בין היתר אני חושב שיש לו כל חלק. לתת אישה סגולי, לבדוק את אישה סגולי, לבדוק את ההשלכות. יש מנהגים, או זו אינה צגידה. מנהג יש למשמות שלי, בין הרכה המינוס. אז יש בהם כאלה, כל עדיין רוצה ירושה ומי שעם מה שזה הכל דרכם ושני הפשוטים, דבר בשביל ידיים ובשביל סריגה יש כאלה שאני אותו מסגרק אבן אחת והחומה זה פריה משהו, חומה לא נורכה ויש בפירוש דברים שאם אתה מבטל אותם מלמיין או שזה מחצת הפן הלכתי נפגע או שהאמונה של יחידים ילדים צעירים שרואים פעילות טוב שכל הזמן דאגו כאן או כאן ופתאום שישר שנים זה משהו מהיציבות שכל חשובה לדברים שלחתי ליהודי אני אתורים שאת מוציא אותם זה משפיע בפירוש זה אגרפות שונה היה שונה. המצד שני, תמיד עם כל האחד, התייחות לסבירסבורג, הוא נמצא אצלי בבית על איזו של מדע, המלף, ולא ראיתי אותו כבר עשרים עשרים שנה. אבל מה שאני נקש, זה הייתי נקש יותר מרחב, יותר אפשרות לבית אישי, כל דבר צריך לשקול, יש דזק עם המשנים למינגים, אבל יש דזק לא משנים אותם. אז לכאן, תדלגו את המינג, תדלגו את התחום, תדלגו את מה התוצאות, משנים, אם לא משנים. ולא זה, תשאלו, אולי עמדם כי לפי מה ששמעתם, כחיכם ודברים כאן, ובדים ממני.
טוב. טוב, תודה רבה. אנחנו נקבל עוד 4 דקות שאלות, ואז אנחנו ניתן לכל אחד 5 דקות בסבב השני. כן.
מה שדיברו פה, בסוף תלמיד פה בישיבה, שהוא לומד הלכה או בתוכנית הלכה או בשיעור של הרב שלמה, מה מצפה לנו לעשות בסוף? ללמוד לשמוע ולהכריע לפי מנהג ההורים, או לסתור פוסקים לכל כיוון, או להכריע לפי הסברות שלו בסוגיה? בסוף, אשכנזי להתייחס לספרדים או הפוך.
אוקיי. כן.
לרב גיגי והרב יואל, כי הרב דודי יחסית התייחס. דיברת מבחינה אידיאלית, מבחינה פרקטית, בסופו של דבר האחוז האשכנזים בארץ יותר גדול, וכנראה שהמנהג יתאמה כמו מנהגי המגורשים לעומת מנהגי הקהילות שהיו. האם השלב באמת רלוונטית מלבד לשני את הדורות הקרובים, ואז כל אחד יעשה כמנהג אבותיו ומספר האבות ינצח?
אבל הרוב ימלא את המיעוט. הוא לא מבין מה הרוב. הרב לא מבין מה הרוב. זה לא חשוב. שהרוב ימלא...
עוד רגע.
לפי הטענה.
מי אומר שאשכנזים עם רוב?
לא חשוב, מה זה חשוב?
אוקיי, תודה. כן. שנייה, עוד 3 דקות. שנייה. בקול רם ו...
יש צורה לבדוק האם שולחן ערוך עצמו ביקש להכריע. הרי בהרבה מקומות... הוא עצמו כתוב, יש לנו את הכללה פסיקה כנראה מאוחרים. והשאלה, קודם כל, השולחן ערוך, וכפי שזה עולה מספר המגיד, רצה באמת להיות הפוסק של עם ישראל, אולי לצדק, ולכן הוא אמר, ראה את המנהג של אשכנזים באירופה, אמר יאללה, ויש שומרים, ויש שומרים, בשביל באמת לתת רב פניות להלכה. עכשיו, כך שאנחנו מדברים גם על פסיקה של שולחן ערוך, וגם הבית הספר הרבה פעמים לא כל כך, לא כל כך מוכיע, שולחן ערוך, בעניין הזה יש שם, זה לא רמב"ם, כלומר זה לא פסיקה חדה כתה, אז צריך גם לזכור את זה. ולנסת, אני חושב שבאמת מוטל בעקבות המציאות שלנו, שכל אחד כבר חצי שליש תימני, שליש זה רב הזה, על רבני הקהילות להכריע, למשל אני משתייך גם לקהילה, גם אשכנזית וגם לתימנית, ואנחנו למשל, אנחנו נוהגים שיטת הרמב״ם, לא חוצים תפילין במוסף של ראש חודש, ושאני מלמד בישיבה שאני מלמד בה, אני לא רוצה לבלבל את התלמידים, אני חולה. אבל בקהילה שלנו, קהילה רמב״מיסטית, לא חוצים, ויש, ומראש קבענו שאנחנו נוהגים ככה, צריך שרב הקהילה יקבל, אם ינהג המקום, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה בעניין מסוים, בסדר. אבל צריך, אני חושב שהעיקר העניין, הפסיקה מוטלת עכשיו על רבני הקהילות בכל אתר ואתר.
עוד 2 שאלות, יש. כן, בבקשה.
שאלה לרב יואל בן נון. בקשר לתפילה, הרב הזכיר על שתעלינו בשמחה לארצנו, והרב אמר ש...
שתעלה את אחינו בשמחה לארצנו, כן.
אז השאלה באופן כללי לגבי השינויים שאנחנו רוצים לעשות...
כל מחסי שורים, כן.
מה הגדרים אם יש, מה הכיוונים?
אוקיי.
ביום העיון הבא נדבר.
שנייה. רציתי לשמוע. בסדר, אנחנו יכולים להתחיל את הסבב השני? בסדר. אוקיי, אז אני אתחיל הפעם ברב ברור גיגי, שהוא ממהר. כל אחד, עוד שאלה אחרונה. הוא שאל לגבי הדברים שהרב יואל אמר, שזה לא בסדר שאומרים שתעלינו לשמחה לארצנו, זה דובר שקרים פני השם, והוא אומר שצריך להגיד שתעלה את כל אחינו בשמחה לארצנו, אז השאלה הייתה, איפה, איך קובעים, איך משנים, מה משנים וכן הלאה. הבנתי נכון? אוקיי. טוב, אני נתחיל עם הרב באורגי שצריך לצאת מיד, ואחר כך הרב יואל ואחר כך הרב שמואל דוד, כל אחד יסתדר בין 3-5 דקות מקסימום.
אני אתחיל לענות, וכשתרצה לעצור אותי, אני אעצור, וזהו.
נענה מהר.
אני אשתדל. ברור הוא שכשדיברתי קודם על מנהגים, אני ודאי שיש לחלק בין מנהגים שהם פולקלוריסטים ביסודם, ששם הגמישות היא הרבה יותר משמעותית או הרבה יותר אפשרית. אני מדבר, כשדיברתי על מנהגים, בעיקר דיברתי על מנהגים שנוגעים להלכה, בין אם מדובר במנהגי פסיקה שונים, בין אם מדובר במנהגים בדבר כמו מנהג הקטניות או כל מיני דברים שקשורים למנהג אבל שיסודו בהלכה. מנהגים שקשורים בכל מיני מנהגי הפיוטים למיניהם, בעיניי זה אלה מנהגים שהם ודאי הגמישות שם היא אפשרית ואפשר לגוון ואפשר להוסיף ואפשר לגרוע, ויש לנו כל מיני מחשבות ואת זה אני משאיר לא למסגרת הזאת. לגבי תעשה תורה או תראה תורה כשתי תורות, אני מה? לא תתגודדו, זה אתה יודע, התשובה שלי ללא תתגודדו ששני בתי דינים בעיר אחד. תלוי, הנה דוגמה שאני אתן עכשיו תשובה לחזי, לרב חזי, ששאל על תפילין בתשעה באב בבית הכנסת, אז אני אומר את זה בפירוש. בבית הכנסת הספרדי באלון שבות יש שני מניינים. יש מניין ותיקין ויש מניין רגיל. במניין ותיקין מקובל מנהג ירושלים. ושם, אם אתה רוצה להניח תפילין בתשעה באב בשחרית, תבוא למנהג, למניין ותיקין ותתפלל שם. זה צריך לקום מוקדם, אבל זה המחיר שצריך לשלם בשביל להניח תפילין בשחרית. אם בעזרת השם נקווה שכולנו בתשעה באב הקרוב נניח תפילין בשחרית ולא נצטרך את זה. אבל אם נצטרך, אז במניין המרכזי, ששם אני מתפלל, שם לא מניחים תפילין בשחרית. זה מה תתפלל, מה תאמר בתפילת הלחש שלך ומה תעשה, זה אף אחד לא יתערב לך. אבל בדבר שהוא קשור לרשות הציבור, כאן אני חושב שבפרסיה של בית הכנסת, בית הכנסת כך קיבלנו שבתפילת שחרית במניין הרגיל לא מקבל, לא מניח תפילין, כך מנהג רוב המתפללים, כך אנחנו נוהגים. זאת אומרת, אני לא הייתי אומר, ופה לדעתי, אם מישהו יבוא ויניח תפילין בסיטואציה כזאת, אני חושב שזה גובל בלא תתגודדו. זה, לכן אני אמרתי לך את מה שאמרתי לך, שלא להניח תפילין בתפילה.
גם פגיעה בין אדם לחברו.
לא יודע, בסדר. אוקיי, טוב. אני עובר לגבי השאלה של כוונת השולחן ערוך לפסוק או לא לפסוק. יש הרבה דיונים בעניין זה. אני רק יכול להגיד לך שבעיניי ספרו הגדול ההלכתי של רבי יוסף קארו הוא הבית יוסף ולא השולחן ערוך. שולחן ערוך לפי השקפתי נכתב ביסודו כדי שאנשים יוכלו לסכם את הבית יוסף פעם ב-30 יום וזהו, זה ככה הוא כותב בעצמו. אבל יש בזה יותר עריכות דברים, ובכל זאת זה התקבל כספר שיש בו הכרעה וכולי, כל הכללי הפסיקה נכון שהם מאוחרים יותר, אבל הם משקפים, הם משקפים את הדברים שנאמרים בבית יוסף. לדעתי כוונת השולחן ערוך המלאה, מי שרוצה להבין אותה צריך ללכת תמיד לבית יוסף ולא יסתפק במה שיש בשולחן ערוך. אבל זה בקצרה הדברים, גם בעניין הזה הדברים ארוכים. לגבי עוד מילה אחת לגבי תעשה תורה כשתי תורות, אתה יודע ש אולי אתה לא יודע, אני אספר לך שאני גם כן יש לי כבר אשכנזים בתוך המשפחה, אשתי כזאת וילדיי וילדיי אתה יודע שהם כבר מעורבים, ואחר כך הנכדים שלי בכלל, יש לנו נכד אחד שהוא שני נכדים שהם תימנים, אוסטרים, פולנים, כל, כמעט לא תמצא מדינה שאין לו זה דם של זה שזורם באורכיו, ובאמת בעוד כמה שנים יכול להיות שנצטרך לתת את הדעת. עקרונית, לשאלה הזאת לי יש תשובה פשוטה, כי בוודאי תמיד הולכים על פי מנהגי בית אבא, למשפחותם, לבית אבותם, וזה הדבר שבעיקרון אמור לקבוע. אבל כמובן אני גם כן מעריך שתוך כמה שנים הדברים האלה יהיו יותר מתוששים ונצטרך אז לתת את הדעת. לגבי קיומם של שני מנהגים בבית אחד, יש מחלוקת של הפוסקים בעניין הזה. נטייתי האישית שאפשר לאפשר את הגמישות הזאת ודאי בבית כפי שמתנהל היום בימינו. זוכר, לא זוכר מי זה היה, אחד מהפוסקים, אולי משה פיינשטיין או מישהו אחר, שטוען שאם הבעל מקבל שבת מוקדם, אז זה מחייב גם את האישה. אם האישה מקבלת שבת מוקדם, זה לא מחייב את הבעל. זה נראה לי, לא יודע, אני לא, נדמה לי שזה משה פיינשטיין, אבל לא בטוח, יכול להיות שאני טועה בזיהוי השם. בעיניי, אם הבעל רוצה לקבל שבת מוקדם, שהבעל יקבל, ואז הם חייב אותו. ואם האישה רוצה לקבל, אז האישה תקבל, זה יחייב אותה, ולא חייב לחייב אף אחד אחר. וגם לגבי מנהגים, אישה שרוצה לשנות מנהגיה למנהגי בית בעלה, לעניות דעתי יכולה לשנות, ולכן מכוח זה אני חושב שאם היא רוצה לשנות כדי לאחד את המנהגים, אני חושב שכן צריכה לעשות התרת נדרים. אם היא לא רוצה ורוצה לשמר את מנהגיה ולהמשיך את מנהגיה, היא יכולה. אני רוצה פה להגיד משפט אחד יותר עקרוני, ואני אתן לאחרים להשלים. בנוגע להדלקת נרות חנוכה לנשים, תבוא אליי, יש לי רעיון מצוין להסביר לך את זה, אבל זה לא, אין לנו זמן, זה שיעור שלם, אז אני אתן לך בעניין אחר. זה, לגבי כמה דברים שצריכים כן לדעתי בימינו, קצת לפתוח יותר את הראש בכמה סוגיות. ואני רוצה להזכיר פה, כיוון שהימים האלה מוקדשים למשנתו, לתורתו של הרב עובדיה יוסף, יש שני נושאים שהוא קנאי, היה קנאי להם בצורה מאוד 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 קיצונית, וזה נושא של נשים בתפילה, בעיקר בברכות קריאת שמע ובברכות פסוקי דזמרה, וכמובן במצוות עשה שהזמן גרמה בכלל. ואגב, לגבי תפילת, אולי עוד משפט אחד לגבי תפילת נשים שלא קשור לשירות לענייננו, כל התפיסה הזאת שמתחילים ממה שהמגן אברהם חידש, נשים חייבות רק בתפילה אחת לפי שיטת הרמב״ם וכולי, זה דברים ש בגלל קושיה אחת של המגן אברהם הלך ואמר משהו כדי ללמד זכות על נשים שלא התפללו, אמר את מה שאמר, והיום זה כבר הפך להיות כל תשובה שאתה קורא, האם נשים חייבות בשלוש תפילות, תפילה אחת, מתחילים בזה, הנה יש מחלוקת הרמב״ם ברמב״ן, תפילה דאורייתא, תפילה דרבנן, לפי הרמב״ם ככה וזה, אין לזה, לעניות דעתי, כל זה לימוד זכות של המגן אברהם. עד המגן אברהם לא שמענו על שום הבדל בין נשים לבין גברים בחיוב בתפילה, ולכן נשים חייבות בשלוש תפילות כמו כל אדם. שלוש, כן, אני הדגשתי את השלוש כדי לסלק גם את השלוש. כולן, כל הנשים בעולם חייבות בשלוש תפילות, אבל זה אני עובר, זה רק בקצרה. לגבי נשים במצוות עשה שהזמן גרמה, ידוע מחלוקת הרמב״ם ורבנו תם בעיקר, שבעקבותיה אחר כך זה יתגלגל לשולחן ערוך ולרמה, והרב עובדיה יוסף טוען בתקיפות שכל כל אישה שמעזה לברך ברכה כזאת, כמובן שאסור לענות אמן אחריה, וזאת ברכה לבטלה, ועוד כהנה וכהנה, תפיסה מאוד מאוד חדה בעניין הזה. ופה אני חושב שאני לא יודע אם לזה הרב ליכטנשטיין מתכוון, אבל אני אגיד מה אני מתכוון, אם הבנתי אותו נכון, אז אני שמח שאני מכוון לדעתו, אבל אני חושב שבנקודה הזו, כן, יש מקום נרחב לשקול שיקול דעת מתאים בהתאם לצורכי השעה. כשאני אומר צורכי השעה, כשנשים היום בימינו נמצאות בכל חלקי העשייה ולומדות תורה והן עוסקות בעבודת השם, לבוא ולחסום אותן מפני מצוות שהן רוצות לקיים והן רוצות, ומה לעשות, כשהן נוטלות לולב, אם הן לא מברכות הן לא מרגישות טוב. ואני רוצה להגיד לכם שגם בעניין הזה זה לא כל כך פשוט שמנהג הספרדים, זה ככה רווח כל הזמן, מנהג הספרדים לא לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה לנשים. זה לא פשוט בכלל. במרוקו נשים נטלו לולב ונשים בכו בכל מיני הזדמנויות. חלק, אני מדבר תמיד על חלק, חלק היו נשים שבכו, ואני מזכיר לכם שכבר החידה פסק, נדמה לי זה מחזיק ברכה. החידה פסק שם בצורה מפורשת שנשים שרוצות לברך, כך קיבל תשובה מן השמיים. יש לי בעיה עם כל המגידים וכל זה, יש לי בעיה גם תשובה מן השמיים, כידוע לנו לא בשמיים היא, אבל אני עוזב כרגע את הנקודה הזאת. באופן עקרוני, התפיסה הזאת שברגע שיש מחלוקת הפוסקים, וברגע שיש קו נכבד של ראשונים ושל פוסקים שתומכים בגישה מסוימת, כן? אז לדעתי מותר לנו לשקול, כמו שאנחנו אומרים, שעת הדחק יש לפסוק כך, שעת הדחק יש לפסוק כך, לא תמיד, שעת הדחק לא חייבת להיות שעה שאין כסף או שעה כזאת, שעת הדחק זה גם אומר עת לעשות לשם, שבלי להגיד הפרו תורתך, כאן זה לא הפרת התורה, זה קיום התורה, זה עת לעשות לשם, שיש מקום לאמץ את שיטת פוסקים מסוימת על פני שיטת פוסקים אחרת, אם צורכי הדור והשעה דורשים את זה. עד כאן.
רק לפני שאתה עולה, רק דבר אחד, חידוש אחד שלמדתי. אשתך תולדנו והיא אשכנזיה?
לא. אמא שלי תולדנו.
אמא שלך.
אמא שלי תולדנו.
הבנתי, הבנתי. טוב.
אוקיי, הרב יואל.
טוב.
תפילה לרבן ברבן הרב אהרון לחינשטיין, וזה מתחבר גם עם הדברים שיוסי גם ביקש לומר למרחב האישי, שאני חושב שהוא חשוב. אני חושב שהוא חשוב. אני בעניין הזה חושב כמו הרב יחנשטיין, ואולי אפילו מעבר. אבל בואו נתחיל במקום שההלכה פותחת לנו את כל השערים, ושאין שום בעיה. אורח חיים סימן גוף יותר, אחד הסימנים הכי קצרים באורח חיים, להפוך מתהילים, וככה תזכרו את זה. מי אתה חובר לאדם דעת? עד שומע תפילה, אדם יכול להוסיף בכל ברכה אמצעי מה שהוא רוצה, והלוואי יתפלל לאדם כל היום כולו. ואל תעשו סמינריונים על תפילה אישית, תנהיגו שאנשים באמת יבטאו את מה שהם רוצים ומרגישים בתוך התפילה, שינסחו את זה. ואתה חולה לאדם דעת, לא שיתפלל כמו אוטומט, ואחר כך הוא יגיד כשהוא יוצא לחבר שלו, אתה יודע, יש בחינה היום, הלוואי שנצליח. נו מה? למה לא, אמרת את זה בחור, אתה חומר על הדעת? לא. למה לא? כי חשוב להגיד מה שכתוב בסידור. כי צריך לחנך את כולם שלא לזוז מהסידור. כי אם חס ושלום יזוז או משהו מהסידור, אז יתמוטט העולם, כי אנחנו לא יהדות של תורה ושל משנה ושל גמרא ושל פוסקים ושל אפילו לא של מנהגים, אלא של סידורים. ואז אנחנו זרמים בתת זרמים בתת זרמים בתת זרמים, וכל אחד גדל על הסידור שלו. ילד מקבל סידור, וזה התורה שבכתב ושבעל פה והפסיקה שלו. ככה מחנכים אצלנו. זה נכון? בואו נתחיל בסימן קוף יותר. בתשובה, בסליחה, בפרנסה, ברפואה. למה צריך להכניס את כל המשבר אחים במקומות אחרים? למה לא בתוך האמצעיות של תפילת עמידה? מה קרה? כי רוצים למשמע את כולם, להחזיק סידור ולא להגיד שום דבר על דעתם, כי חלילה, אם הם לא יתפללו דרך הסידור, אז הם יהיו רפורמים או חילונים. אז מה, אז יש פחות רפורמים, יש פחות חילונים בגלל זה? מה פתאום? במקום לתת מרחב, מרחב בוודאי מרחב, אבל המנהגים לא נותנים מרחב. המנהגים רק אומרים לך שאתה פולני או מרוקאי, כאבות אבותיך. זאת אומרת, נשארנו בגולה, זה אני, נגד זה אני יוצא, אנחנו לא שם. בחסדי השם אנחנו לא שם. ומי שרוצה לומר שתעלינו בשמחה לארצנו, שבבקשה שיגיד עלינו בשחרית של צום, ביום צום תעמיתנו, כי אחרים צמים. כאן זה עניין הלכתי. זה עניין הלכתי. בהלכה נפסק בשום דבר שקרים, שבתענית שחרית לא אומרים בעננו. ומי שלא צם ודאי לא אומר עננו. ויש, אתה אז אומר שאפשר לומר עננו בלי המילים ביום צום תעמיתנו. למה? יש אחרים שתמים. אז דובר שקרים, שאלה הלכתית. למה לא רוצים לגעת? כי רוצים לחנך את כולם שהסידור זה ירד מסיני. ככה הסידור שלך ירד מסיני. ובגלל זה נעשה את התורה לא כשתי תורות, אלא כאלפי תורות. כמספר הסידורים. וזאת בעיה אמיתית. מי שחושב גם חינוכית, גם ציבורית, גם רעיונית בכל המובנים. אני ודאי יד מרחב, הרבה יותר גדול ממה שרוצים, מה נותנים. ותראו לדוגמה, במנגינות, אם לא היינו פוסקים כמו מעריל, שעשור שנות מנגינות בכלל, איך הייתה נראית עבודת השם שלנו? ברוך השם, שמותר, יש חופש במנגינות, נכון יוסי? שאף אחד לא אומר לשץ באיזה מנגינה, תעשה לך דודי, איך היינו נראים? איך עבודת השם שלנו הייתה נראית? למה לא לאפשר חופש? נכון? כמו במנגינות. אז יש את המנגינה של תפילת עמידה לעשות של שבת בחג ושל חג בימים נוראים, זה לא. פה אני מוכן לקבל את המעריל. אבל לא נתן מרחב למגינות? אבל למה לפי ספרדים אשכנזים? למה באלון שבות דרום צריכים להיות שני בתי כנסת אחד ליד השנייה ואי אפשר לעשות קבלת שבת בכיכר באמצע? פעם בחודש. והייתי נותן לעדות המזרח לקרוא את המזמורים, כי הם קוראים אותם נכון. ולאשכנזים לשיר לך דודי, כל אחד כפי, כל פעם כפי מנהג שהם רוצים. כי מה אני אעשה, האשכנזים כשהם קוראים מזמור, הם לא מפסקים נכון לפי פיסוק טעמים, הם לא יודעים. אבל למה לא לעשות קבלת שבת פעם בחודש ביחד? מה יקרה? בואו נראה את העתיד, למה לקבע את סנה ואת, כן, הבן שלי קיבל מחמאה במרכאות מרב תימני אחד, שאמר לבן שלו שהרב שלהם בכיתה הוא רב דרדאי. אני הייתי אמור, הופה, דרדאי, הוא דרדאי, אז הוא רמב"מיסט, אז הוא רציונליסט, אז מותר לי ללמוד אצל רב דרדאי, הבן שלי, כן? כי הוא לא בדיוק מאמין בגלגולים, ובסידור שלהם כתוב גלגולים. אתם מבינים על מה מדובר. אחר כך בא הרב אל הבן שלי ואמר, נכון שרב סעדיה גאון לא דיבר על גלגולים, והרמב"ם לא דיבר על גלגולים, אבל מאז שבא הארי, אז יש גלגולים ועשו מחלוקת. לא טוב באמת. וככה מחנך ילדים, כל אחד לפי הסידור שלו. אז זה שלב אחד. עכשיו, אני לא יכול שלא להגיב על הקטניות. הקטניות, רבותיי, הקטניות, זאת גם טרגדיה. זאת טרגדיה. אפשר לכתוב על זה מחזות. הרבה, אם אפשר לכתוב מחזה על הקטניות. זה גם טרגדיה, זה גם בירות, זה אי... אי הבנת ההלכה, וזה גם לתתגודדו מובהק. אם אני רואה בכל החנויות, כאשר לפסח לספרדים בדות המזרח, זה לא תתגודדו דורייתא. זה להגיד שיש כשרות שונה לפסח לחלקים שונים בעם ישראל. זה כשר לספרדים, זאת אומרת, לאשכנזים זה לא כשר. למה? כי יש שם שמן קטני. אז מה? בואו נקרא את המרדכי ואת הסמך בפנים. מותר? יש לנו הספרים שלהם? אנחנו יודעים לקרוא או לא, לא יודעים לקרוא? כל העניין של קטניות לא לפי מה שהמרדכי פסל, שזה חולק על התלמוד, אלא לפי מה שהוא קיבל. ומשם באה המינה. זה שמה יתחלפו כערות של דגני בוקר. מידי במיד גם, שזה בעל עתי לחלופי, כי זה דומה. זה מה שכתוב שם. שלא יספרו לי סיפורים, אני יודע לקרוא מה כתוב שם. זה קורה בכל החנויות שלנו. מהיום שהמציאו את קמח תפוחי אדמה, נגמר הסיפור. יש לחמניות ויש מפלים ויש עוגיות ויש הכל, 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 הכל. ואני יודע על מקרים שאנשים קנו שקית גדולה של כשר לפסח, של ופלים, והיה בפנים שקית קטנה אחת של חמץ גמור, ואחרי שאכלו התברר להם ובחרו. זה המרדכי. זה האיסור. ועל זה היו צריכים לחתום כל הרבנים ספרדים כמו אשכנזים, כי יש חשש חילופי. כל ההמצאה הזאת, שכל המין של הקטניות וכל מה שמסתעף מזה וכל התוצרת שלו זה מינה קטניות, זה לא המרדכי וזה לא הסמך, זה המצאה. וזאת המצאה, וזה יצר משהו נורא והיום, כי בעצם עוברים על התוסיפו. אלא אם כן אומרים שבאמת מדי הוריתה לא רק חמשת מיני דגן, וזה לחלוק על חזל, ולחלוק על התלמוד. אז בית הישראל באתיופיה לא הכירו את התלמוד, והם חושבים שחמץ זה הרבה מאוד דברים, בסדר, זה הרבה נפלא, כי הם לא הכירו משנה בגמרא, אבל אנחנו נגד חזל, נגד ההלכה, מה פתאום? אבל מה עושים? לא מספיק שכל המין במתגן הופכים להיות... סוגים של מינים שכל התוצרת שלהם אסורה בתוך קטניות, אלא תרומת את השם החמיר בשמן, אז עכשיו כל תערובת של שמן קטניות. אבל רבותיי, התרומת את השם החמיר בשמן, כאשר הפרידו שמן על ידי מים. ואיפה מפרידים היום שמן על ידי מים? אז הרב קוק. מה?
ברוב המקומות.
כן, מפרידים שמן על ידי מים?
עושים זיקוק על ידי מים.
עושים זיקוק, ומה עושים אחר כך? מייבשים את זה לגמרי, נכון? אז מה? מה? לא, אם זה היה מחמיץ זה לא היה שווה, לא היה לזה שום ערך.
זה עושה מקום. זה דבר יחידי שאני ממש
עושה. אתה חושב שמפרידים היום שמן כמו מצלת עומת הדשן? אני חושב ששמן קטניות, הרב קוק איתי אותו בתעשייה של היום, אין סיבה להחמיר בו. תרומת הדשן זה לא מנהג אשכנז, זה לא שייך למרדכי. אני חושב שהשתגעו לחלוטין בעניין הזה, וצריך להעמיד את מנהג אשכנז על המקור שלו. היינו מה שדומה לחמץ, שם צריך להחמיר, וכל הדברים האחרים חבל על הזמן.
בגמרא היה ספק להיות תמונה היסטורית, אבל ההיסטוריה היא לפעמים עושה את שאלה. ושם הביש מי שספק אם היסטורית הוא יכול לעשות את השאלה, נפסק עם המסכים, דברים המותרים והאחרים עושים עם המתאר, מה לעשות?
נכון, בסדר.
וגם העניין הזה של יש שם, יש מורים מפורשות שמדברות על חמץ ומצה, נראים אותו דבר, לפי דעתך, גם לא אסור לאכול מצה. גם יש מצה רק שחמץ.
אם מצה דומה לחמץ,
נכון, זה מה שקורה, אבל זה מה שהיה בגמרא, בגמרא מופיע לך. אתה לא יודע מה שמצאת,
נכון.
הרב זאב חשש בהתחלה שנהיה כולנו בדעה אחת. אומר מילה אחת, הרב דני, יש המון, אפשר לדבר על זה, לדעתי לא, אין מחויבות מצד פסיקה. כלומר, אם אדם, לא היה מחויבות, אדם כשהוא לומד, אז יכול לפסוק כך או אחרת, לא חשוב, קשור לעדה, לא קשור. לדעתי זה עניין של מסורת פסיקה, מסורת פסיקה עניין של מנהג. זאת דעתי, הרב אמר אחרת, אבל אני אקבל לא תתגודדו. ברור לי לחלוטין שיש, כל נושא שאין שני בתי דין בעיר אחת, שהזכיר קודם הרב גיגי, זה כאשר אני בא ליצור מקום חדש, אני בא ליצור מקום חדש, אני שואל את עצמי איך, מה אני אעשה בו, אז אין, אז במקום כזה אין, אתה לא יכול להגיד יש מנהג כזה או מנהג כזה, כולם יודעים שיש מנהג ספרדי ומנהג אשכנזי, אז אני מקום חדש, זה יכול לנהוג במנהג א', השני יכול לנהוג במנהג ב'. לעומת זאת, במקום קיים, ברור שאם בית כנסת שהוא צורך העניין אשכנזי או צורך העניין ספרדי, לא חשוב מה, לא יכול להיות שיבוא מישהו ויתפלל באותו בית כנסת בצורה אחרת, או ינהג מנהג אחר במקום שנוהגים מנהג אחר, כי זה בדיוק לא תתגודדו. כלומר, לא תתגודדו שרק שיש מקום, ואתה בא עכשיו במקום שיש מנהג, אתה יוצר משהו חדש. אבל מקום חדש, ברגע ששני בתי דין בעיר אחת, אז מה הגמרא בעיוורות כמובן, אז אני חושב שאין, ששם הבעיה של, שם אין בעיה של לא תתגודדו. אני חייב לומר, אישה כמובן יכולה להדליק חנוכיה, גם המנהג שלה לא להדליק חנוכיה, והרב ליכטנשטיין כבר אמר קודם, אבל יחד עם זה, למשל, ההערה הזאת לגבי השולחן ערוך. שולחן ערוך יש מקומות שהוא פוסק, ברוב המקומות הוא פוסק, הוא אומר הלכה. יש מקומות שאומר, יש אומרים ויש אומרים, פרושו של דבר שהוא נותן לך שתי אפשרויות. למשל, מגבי מצוות הזה של זמן גרמה, הוא כתב, טוב שלא תברכנה. טוב שלא תברכנה, זה לא איסור, וצריכים לזכור את הדבר הזה. לא רוצה להיכנס לגבי נשים בתפילה, אני לא אגמור עם זה היום. גם לא לגבי, גם לא לגבי קטניות, דעתי שונה במידת הרב יואל. אבל, מה קורה, למשל, זוג מעורב. מעורב כקרי, האחד נוהג עושה קטניות, ואחר בא מבית שאוכלים בו קטניות. במקרה כזה, אני נוהג לעשות התרת נדרים. מסיבה פשוטה. הרבה פעמים זוג צעיר, לא נעים לי לבוא להתארח אצל חותנים. כי לא נעים לי, בהתחלה יצא חינם שלי להתרגל. אבל עכשיו יש לי גם דגל ביד. אצל ההורים שלך אוכלים קטניות, ההורים שלך ייתנו לילד במבה. וזה לא האמת, וזה לא האמת. האמת היא מה? מפריע לי כי לא נעים לי. אני לא רוצה ליצור שההלכה היא זו שתגרום את ההלכה כאילו, תגרום את ה... בואו תעשו... עכשיו צריכים לזכור דבר אחד. היום נרמז בו כל הזמן, אבל גם בכנסת אשכנזי, קהילה אשכנזית. אין קהילה, כלומר חוץ מ... לפני כמה שנים קראתי, כמו שהרב דיכטין הזכיר על ורצבורג, שבבני ברק יצאו בית כנסת אחד על פי מנהג פרנקו דה מיין, והשני על פי מיץ. כלומר, התחילו לעשות כבר חילוקים של פסיקים כאלה, וכל אחד בית כנסת לחוד שלא אחד לשלום, זה אומר אם כמת וזה אומר צירה, זו הבעיה. אין היום בית כנסת אשכנזי שבו יש, לא, אין, אבל סתם, בית כנסת אשכנזי באפולה, אוכלים, הם מתפללים בו גם אלה שאוכלים שרויה, גם אלה שלא אוכלים שרויה, גם אלה שנוהגים מנהג א', גם אלה שנוהגים מנהג ב', זאת אומרת, זה לא הקהילה ההונגרית שלא אוכלה שרויה, אז כל הונגריה או כל אותה קהילה לא אוכלה שרויה, היה מנהג אחד. היום האשכנזים מורבבים ביניהם, הספרדים מורבבים ביניהם מראש, כלומר לא רק בגלל נישואי עירובין, אלא נישואים מעורבים, אלא בגלל שזה כך כך היום בבניות רוב הקהילות, שאין לך חלקי קהילות שיוצאות קהילות, זאת אומרת, כל קהילה יוצרת קהילה בפני עצמה, גם כשהיא חלקי קהילה. ממילא היום הרבה יותר קל לומר, חבר'ה, המנהג שלכם הוא לא מחייב אתכם, כי המנהג חייב אתכם כשהייתם בקהילה עצמאית. היום אתם כבר לא בקהילה, אתה לא יודע אם המנהג של אלה שיושב לך בכנסת לא אוכל שרויה או לא אוכל שרויה. אז מה אתה יודע מה המנהג שלך ברור? אבל מי שיש אותו זוג שהם שניהם לטובת העניין מרוקאים, שניהם אשכנזים ולא אוכלים קטניות, אני לא אתן להם לאכול קטניות כי יש מנהג ונהגו. אבל מקווה שזה זוג מעורב וביודעי את הבעיות שיוצר חילוקי המנהגים הזה, אני עושה התרת ידרים. שני דברים אחרים שאני מבקש, אחרונים שאני מבקש לומר בקצרה מאוד. יש מנהגים שנהגו, נקרא לזה, אופה, אפשר לפתוח לזה סטיות שלה, נגיד זה בקצרה מאוד. לא לאכול חגב. למה לא אוכלים חגב באשכנז? כי לא הכירו חגבים באשכנז, ולא ידעו איזה חגב טהור ואיזה לא. האם אשכנזי לא יכול להגיד, רגע, אתם, אני אגיד לי מה נכון ומה לא, בגלל שהם כן נהגו לאכול? לי ברור שאין פה בעיה, אין פה מנהג לא לאכול, כי ירדה הוראה ממרום לא לאכול. אלא לא הכירו, לא ידעו להבדיל בין הטהור לתמה. אז אמרו, אוקיי, לא נוכל. אבל ברגע שיבוא אדם שאצלו כן הכירו, בגלל שהם כן נהגו, אז לי ברור שלא צריכה להיות בעיה. ויש לזה כמה, עוד, אני חייב לקצר. נקודה אחרונה לגבי מתגייר. מה יעשה אדם שמתגייר? לפי איזה מנהג ינהג? כן? אז לפי הרב הסלבצף יש לו תשובה גם למי שחוזר בתשובה. אצלו כולם חייבים להנהג, מה הדעתה זה השולחן ארוך. ואני אומר, איזה כיף למתגייר. אין לו מנהג, כיף, אין לו מנהג אבות, מבחינה הזאת. הוא לא מחויב לשום דבר. זה שום דבר מפת להלכה הצרופה, שיבחר, הוא יכול אפילו בדבר הזה להיות כאשכנזי, בדבר להיות כספרדי, אין לו חובה של מנהג אבות, שילך לפי מה שנכון, כמובן, לא להיות, חפש תמיד החומרות של כולות, לא להיות מכולות וחומרות, שוודאי לא יהיה באורך של טפח, בציצית ינהג החזון איש, ובתחום ינהג הפוך, שלא יהיה לא כרשע ולא כטיפש. אבל אין לו את המחויבות. במידה מסוימת לפעמים זה גם לחוזר בתשובה, תלוי כמה דורות הוא כבר חוזר, ההורים לא שמרו מצוות. אם זה דור אחד, זה לא, אין מנהג, יש לו חייב מנהג, כמה וכמה דורות, ויש כאלה, ששלושה, ארבעה דורות וכדומה, אז הוא יכול לבחור לעצמו, אני לא חושב שהוא מחויב למנהג זו או אחר, וזה בדיוק הנקודה שיש באמת הרבה, כמו שאמרתי קודם, יש הרבה חופשה בכלל, חופשיות לנהוג במנהגים שונים, ולא לא צריכים להגיש מחויבות. יש מנהגים שונים בעם ישראל, תמיד יהיו מנהגים שונים בעם ישראל, רק בפחות מחויבות על פי קהילה או מנהג אבות, ודאי למי שחוזר בתשובה, או ודאי למי שמתגייר, שיש לו את היכולת היותר גדולה הזאת.
יישר כוח. אני חושב שאנחנו ראינו את המורכבות של הנושא והסוגיה, ואם שמתם לב, אז גם כל אחד מהדוברים וחברי הפאנל, אז בעצם גם הם אומרים, יש דברים מסוימים שכן אפשר, יש גמישות, יש אפשרות לשנות, יש אפשרות לנהוג מנהגים שונים, ומצד שני יש דברים לא, שצריכים להישאר ולא לשנות, וכן, בקיצור, הדברים מורכבים, אנחנו לא נצלחנו לפתור אותם בשעתיים האחרונות, אולי דווקא הסתבכנו קצת. אני אבקש דברי סיום מהראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין.